עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103
שלום, בוקר טוב, בוקר טוב. כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10-12. אנחנו, אתם, כמובן איתי ב-103 FM, אורחות ומפיקות מאירה פרץ ושני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, מיכל קדוש, אסף חרמוני ואליעזר בן יהודה, ומי שאחראי על השידור הוא טל אשל. הטלפון שלנו לעלות לשידור הוא 0552-103-103, ובוואטסאפ אתם שולחות, שולחים הודעות טקסט קצרות ל-054-70-103-70. תקשיבו, אני פותחת רגע היום עם משהו אחר, משהו נהדר, משהו טוב. אני רוצה לדבר איתכם על אולימפיאדה שהיא אחרת מאשר אולימפיאדה שיש בהם מקלות, מזרונים, כדורים וחישוקים. אולימפיאדה של מתמטיקה ופיזיקה. למה לא מדברים על זה בחדשות? למה לא רואים את הפרצופים של יובל מוזס, שהוא תלמיד כיתה י' מגימנסיה הרצליה שקיבל מדליית זהב בנבחרת ישראל בפיזיקה? למה לא מדברים ולא יודעים מי זה יואב צולר, תלמיד כיתה י"ב מתיכון לאו בק בחיפה, שקיבל מדליית זהב בתחרות פיזיקה עולמית לנוער? למה אף אחד לא יודע מי זאת להיניב, שהיא בכיתה י"ב מתיכון ראשונים בהרצליה, שקיבלה מדליית כסף? אתי קליין מכיתה י"ב מאורט, מדליית כסף. לילי רייש קוריצ'קי, תלמידה י"ב מתיכון ראשונים בהרצליה, מדליית כסף באולימפיאדת הנוער בפיזיקה. ולמה לא מדברים על נדב דן תמרי, תלמיד כיתה י"א מתיכון אוהל שם ברמת גן שקיבל זהב במתמטיקה, ואלעזר קורן מישיבת בני עקיבא שקיבל מדליית זהב במתמטיקה, ואיתמר ניב גוטליב בכיתה י"ב מקריית חינוך דשנית ברחובות שקיבל כסף במתמטיקה, ודבורה רז ורז דבורה, סליחה, רז זה ילד, מי"א שקיבל מדליית כסף במתמטיקה, וחיים דוד שמיר מדליית ארד במתמטיקה, ויותם בודניק תלמיד כיתה י' מתיכון דשנית ברחובות מדליית ארד במתמטיקה. 11 מדליות, אוקיי? 2 זהב, 2 כסף, 2 ארד, זה במתמטיקה. ובפיזיקה 4, לא, זהב 1 ו4 כסף. למה אף אחד לא מדבר על זה? מה, באמת? מה הקטע? זהו? שכל לא נחשב? חוכמה כבר לא נחשבת? ברור לי שכל משחקי כדור, כדורגל, כדורסל, יש שם המון ראש, המון שכל, תכנונים, אין ספק בכלל. אבל מה עם זה? פר, מעבר לזה שאני גאה מאוד, זה מעצבן. יש פה תמונות של חבר'ה, בנים ובנות, למות מאהבה. ולא מדברים על זה. פויה. לא יפה מצד כל מי שאחראי על לתת לנו חדשות, לא לחדש אותנו בדברים האלה. אז תודה רבה לכם, בנות ובני הנוער המאממים שלנו, תלמידי כיתות י', י' א', י' ב', שהולכים לכל התחרויות האלה, ומביאים, חוזרים הביתה בגאווה גדולה, מדליות זהב, כסף וארד. אתם נהדרים, נהדרים, מדהימים. שבת שלום לכם. וזהו. אחרי שהרמתי לנו והרמתי לכולנו, כי צריכים לזכור גם את זה, אני אתחיל עם שיחות הטלפון שלנו. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי.
אהלן, היי. קודם כל להחמיא לך על התוכנית. אומנם זה דרך בדיוק בדרך שאני נוסעת ו... 20 דקות, אבל נהנית מכל רגע.
זו דרך נהדרת. את
ממש,
מה,
כן.
כן, את יודעת מה אני תמיד אומרת לאנשים בהרצאות שלי, בדרך חזרה הביתה מהעבודה, או לאסוף את הילדים איזשהו מקום או מה, לא להקשיב לחדשות.
לא,
או,
לא, לא.
או מוזיקה, או אני. כבר אז נכון. כבר. יש לנו
אין
פה...
משהו באמצע.
אין משהו באמצע. יש לנו פה סטוק של 13 שנים, שיחות שלי, הדרכת הורים.
ממש, באמת, אני כבר נידלתי אותם, התחתנו, כבר נכדים, אבל זה מעניין, ו...
נדר.
באמת, באמת, כיף לשמוע ב...
תודה, תודה למשום.
אני כן. רוצה לשאול לגבי שני נכדים בני 5 ו-4, שמדי פעם אני מחזירה אותם ונמצאת איתם, ושמה לב שיש ביניהם מאוד, במיוחד מהגדול, מין תחרות כזאת.
הם אחים? הם אחים?
כן, כן.
כן, אוקיי.
כן, okay. כן. יש מין, לא רואה כל כך פרגון, יש מצבים שגם זה נמצא, אבל בדרך כלל נגיד שאני מגיעה, אז תראי, תראי, זה בגלל שהיא עשתה לי, תראי, תראי, זה כל מיני כאלו שלא יודעת מאיפה זה בא, ודיברתי עם האמא, והיא אמרה שהיא מרגישה אותו דבר.
כן.
אולי זה משהו רגיל, או ואחר כך זה משתנה, או ש...
אז... לא יודעת. אוקיי, אז אני אתן לך קצת רקע. א', כן, זה רגיל. לפעמים איך שזה בא לידי ביטוי, זה קצת אולי שונה, אבל אחים, במיוחד בקרבה כזאת, שנה הבדל, הם מאותו מגדר, שניהם בנים?
לא, בן ובת הגדול.
בן ובת, אוקיי, בן והבת 4. אוקיי, זה קורה במיוחד כשזה מאותו מגדר, אבל מאותו מין, או שני בנים או שתי בנות, אבל גם בן, בן ל-4. תראי, קודם כל באמת להפנים את הרעיון על אמת, על אמת, שאחים נורא מקנים אחד בשני. הם מקנים אחד בשני, כי באופן לא מודע הם מבינים שהם צורכים או רוצים לעשות שימוש באותם משאבים של ההורים, משאבי הזמן, ביניהם גם לפעמים משאבי האהבה, כי הם לא מבינים איך אפשר לאהוב שניים, ואם במקרה עברתי ליד מישהו וחייכתי אליו, יבוא השני ויגיד את אוהבת אותו יותר. אוקיי. זאת אומרת, הם באמת בתחרות, והרבה פעמים, או לפעמים בוא נגיד, הם לא סובלים אחד את השני. אני אומרת לך, זה סיבה להרביץ לך אותו רק בגלל שהיא נושמת והיא עברה לידו. אוקיי? אז את זה להפנים, כי זה באמת טבעי. הם בתחרות, הם גם בגיל מאוד דומה, הם יושבים בסלון לראות טלוויזיה, כל אחד רוצה לבחור פרק שהוא רוצה. אז יש פה מתח, אוקיי? עכשיו, התפקיד שלנו, ובעיקר באמת להבין זה יושב על קנאה, התפקיד שלנו לא למנוע את זה, לא ממש נצליח. התפקיד שלנו זה ללמד את הילדים לחיות עם הרגש הזה. להפנים את הרגש הזה, כי לצד הקנאה יש שם גם המון אהבה, ובדרך כלל יש גם אחד מהילדים שגם אם הם לבד או במקום זר בלי ההורים, הם שומרים אחד על השני. אבל ברגע שההורים נמצאים, או את נמצאת, נמצאים האנשים שמשמעותיים להתפתחותם הפסיכולוגית, ברגע שנמצאים שם האנשים האלה, יתחיל המתח. עכשיו, מה התפקיד שלנו בעניין הזה? הוא מאוד רבגוני, זה תלוי נורא באינצידנטים שהילדים מייצרים. אבל אם אני רוצה להמעיט ב, תראי, 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 תראי מה עשיתי, למשל, נגיד אני נותנת מחמאה לילדה, והבן 5 רץ מהחדר ואומר, סבתא, גם אני הייתי ילד טוב, את יודעת, גם אני עשיתי וגם אני הזה. בוא נסתכל עליו ולהגיד לו, איזה יופי, אני שמחה. תראי, כזה קטן, הגבתי, אבל לא עשיתי, כן, בטח, ראיתי את הילד טוב, את הילד נהדר. אנחנו עושות מזה קרנבל, כי אנחנו מיד עובדות על מה שיש לנו בראש שמאחורי האינצידנט. ואת אומרת, מאחורי האינצידנט, אוי, מסכן, הוא מקנה, למה זה? הוא חושב שאני לא רואה אותו מספיק, או להפך, די, נמאסתי כבר, כל דבר הוא רץ, הוא אומר, ואז אנחנו בעצם מגיבות למה שעובר לנו בראש. אני רוצה שנגיב מאוד ענייני לדבר עצמו. והדבר עצמו זה איזושהי תגובה, וככל שהתגובה, למשל הוא בא והוא מתלונן על אחותו, את זוכרת איזושהי דוגמה על רגע לתת לי, על מישהו מהם?
באתי נגיד לקחת מהגן, ואז הוא אומר לי, תראי תראי מה קרה, ולא יודעת מה קרה לו, וזה, זה בגללה, בגלל שהיא עשתה לי ככה וככה, ואני עוד לא
בגלל... הוא מאשים אותה, כן. אז תגיד לו... אז תגידי לו כזה, תגידי, תקשיב, זה באמת לא נעים. מה שהוא רוצה, זה שעכשיו תגני עליו ותצאי נגדה.
נכון.
ולכן אני לא נכנס לשם, לא מכניסה את עצמי לשם. מצד אחד אני אומרת לו, יא, זה לא נעים. מצד שני אני אומרת לו, זה קורה. ואני לא כל כך אוהבת. כן, זה קורה.
כן, נכון, זה אני...
מאוד קצר, מאוד ענייני. עכשיו, אם זה חורג, והוא בא ועושה את זה הרבה, את מסתכלת עליו ואת אומרת לו, יואבי, תקשיב, אני נורא לא אוהבת שאתה מלשינה לך אותך כל הזמן. זה לא נעים. ואת הולכת משם. עכשיו תראי, שיהיה ברור, התגובות האלה יפגשו ילד מתוסכל. ילד גם כועס ומעוצבן, כי הוא רגיל שכבר שנה או שנתיים, אם לא יותר, מרימים להנחתה את כל מה שהוא אומר. לא, תקשיב, היא לא התכוונה, במקרה, אבל היא אחותך, אתה צריך לאהוב אותה. חתיכת סיפור, מיותר לגמרי. מיותר לגמרי. הילדים יודעים להסתדר, צריכים להבין שהם מושכים אותנו פנימה, ואנחנו צריכים לסרב להיכנס. אבל לא לשכוח שיש פה ילד שמתלונן, אז אני אומרת לו, אז אני מגיבה לזה. וואי, לא נעים, תראה, תראה את הפצע. כן, אני רואה, אפילו לא הגבתי לזה שהוא אמר לי שאחותו עשתה את זה. נבוא הביתה, אני אשים לך פלסטר. הבנת מה אני עושה כאן?
כן, כן, כן. לא להיכנס לזה, לא
להיכנס. לא לנקוט עמדה, לא להיכנס לזה, לא לתפוס צד, להגיב, כי זה ילד בן 5, אוקיי? ולעשות יותר, פחות ענייני, פחות עניין, פחות גם שמביא אותי לתגובות, את זה שהוא מספר או מלשין או ממציא על אחותו. כי הוא גם מספר, הוא גם מלשין והוא גם ממציא, תהי בטוחה.
זה כן, אבל יש לי סתם שאלה, לדוגמה, אם היה הפרש סתם, בין 5 ושנה וחצי, שנתיים.
כן.
וסתם שאלה מעניין אותי, כאילו, זה עדיין יש את ה...
תראי, כן, זה מאוד תלוי באיך אנחנו מגיבים לזה בהתחלה. כי הרגש הזה של הקנאה, יהיה תמיד, גם במרחק של 3 שנים הבדל בין הילדים. ברגע, תראי, כל ילד, חוץ מהילד האחרון, והאחרון יכול להיות שני, שלישי, רביעי או שמיני, לא חשוב, כל ילד, חוץ מהילד האחרון, תמיד יחוש תחושת בגידה של ההורים שלו שהם עשו עוד תינוק. אף ילד לא מבין למה אמא שלו ואבא שלו הביאו הביתה עוד תינוק, עוד תינוקת. כאילו, אומר הילד לעצמו, למה אני לא מספיק? עכשיו הם מביאים עוד ילד לאהוב אותו? למה הם עושים את זה? מה, לא אוהבים אותי מספיק?
פחות מורגש אולי, לא יודעת
את... לא, לא, רגע, אז עכשיו, אז א', זה מאוד תלוי בטמפרמנט של הילד, זה מאוד תלוי בתגובות הראשונות שלנו, ההורים, כשזה קרה. ואם הוא היה בן 3, והוא בא, והוא אמר, את רואה אמא, היא דחפה אותי. ואז אמא מסתכלת על הקטנה ואומרת לה, לא יפה לדחוף, לא, אני לא מרשה לדחוף את יואבי. בינגו, אנחנו בבעיה. שם התחלנו את מה שאת חובה אותו היום. ואם הוא היה בא בגיל 3 ואומר על אחותו בת השנתיים, את רואה אמא, היא דחפה אותי, ועכשיו קיבלתי מכה בברך, ואת היית אומרת, אוי אוי אוי, לא נעים, לא נעים, תראה לי את הברך, בוא אני אשים לך מים, בוא אני אשים לך פלסטר. כן, אני יודעת, זה לא נעים מפול. מבינה? ואפילו הייתי אומרת, קורה לפעמים שאחים רבים ומפילים אחד את השני. אני סומכת עליכם. ברגע שלקחנו, הילד קיבל איזושהי תחושה של צד, וגם יש סיכוי שאמרנו לו, היא קטנה, צריך לשמור עליה, אתה גדול. להגיד לילד בן 3, אתה גדול, כשאחותו בת 2, זה נורא מתסכל. אתה גדול, תלך, את הקטנה אני צריכה להחזיק על הידיים. אתה גדול, תוותר. אתה גדול, תתאפק. לא רוצה. מבינה את הקטע? כל זה מעצים את הקנאה, שקיימת בלב אחי. אבל גם נורא תלוי בילדים ובטמפרמנט, בואי נגיד מראש עד כמה הקנאה חזקה הייתה שם. ואז אנחנו בעצם או מבטלים אותה, זאת אומרת, לא עושים איזה עניין ומבינים שזה טבעי וככה זה, בכל המקומות, או מבלי משים מעצימים אותה ואז מגיעים למצב של הנכדים שלך. אבל אני רוצה להגיד לך, תיקון תמיד אפשר לעשות. בוודאי את, בוודאי אצלך. כשהוא בא ואומר, תראי, תראי, את אומרת לו, וואי, אני רואה. ואז את יכולה להגיד כל מיני דברים אחרים. את יכולה...
האמת שאני מתעלמת, באמת.
אוקיי, לא, אז לא מתעלמים מילדים. אבל אם הוא אומר, תראי, תראי, מה היא עשתה לי, את מסתכלת על הסימן הכחול ואת אומרת לו, וואי, לא נעים, תזהר לו לקבל מכה שם. זהו, הגבתי לילד, ראיתי, הקשבתי לסיפור שלו, אבל לא נכנסתי למקום שהוא רצה למשוך אותי לתוכו. שזה להתלונן על אחותו. לא, לא מתעלמים מילדים. ועכשיו, יכול להיות שאת יכולה אחר כך לבוא ולהגיד לו, אתה יודע? תמיד אתה אומר לי, תראי, תראי, כל מיני דברים לא נעימים שקרו לך. את אפילו לא מכניסה את אחותו לסיפור. שנפלת, או שנדחפת, או שנשבר לך. אולי תגיד לי, תראי, תראי, ותספר לי דברים יפים וטובים שקרו לך. תקרא ותגיד לי, תראי, תראי ותראה לי מה יש לך במגירה, איזה עבודות עשית היום בגן. מבינה לאן אני חותרת?
כן, כן, כן.
זהו. עכשיו, הדברים האלה צריכים לקרות שוב ושוב 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 ושוב, כדי שבסוף יהיה שם איזשהו סוג של שינוי. זהו.
עכשיו, אני יכולה לראות שאלה קטנה שזה לא... שניהם עדיין עם אפק.
כן.
וזה נכון, את אחד קודם כל שיפסיק ואחר כך את השני?
לא, אני, תראי, לא. תראי, אני בעד ששניהם יפסיקו יחד, הם בגיל נכון, הם בגיל מתאים, אם כבר, הם כבר בגיל הזה, וההורים רוצים להפסיק את המוצץ, אז ביחד, ואני אגיד לך בעיקר למה, קודם כל, זה שיפסיקו, הרי זה נורא קשה להפסיק מוצץ, לא סתם זה נקרא מילה ממוצץ, זה באמת מאוד קשה. עכשיו, ברגע שלקחתי לגדול, ולא לקחתי לקטנה, רק הגדלתי את הקנאה, הגדלתי את השנאה, וגם יש סיכוי שהוא יחטוף לה את המוצץ. אז אם, שמה, אז אם כבר עושים את זה לשניהם, אומרים, הלכתי לרופא שיניים, הוא אמר לי, ואתם שניכם וצריכים להפסיק, ואז תקראי איך עושים את זה הכי נכון. אבל אני רוצה להגיד לך, ילד ש... האם ילד יפסיק או לא יפסיק למצוץ, תלוי בהורים. כי לילדים יהיה קשה, ויש סיכוי שהם יבקשו את המוצץ בחזרה. ואנחנו צריכים להיות מוכנים לשניים, שלושה ערבים, לילות, שבהם קשה, ואנחנו שם מחבקים את הילדים ואומרים אני סומכת עליך ואתה תתגבר והנה עוד מעט אתה יכול לתת בובה אחרת לחבק אותה, לא לקנות בובות אחרות, לא צריכים מתנות ופרסים, צריך כן. להיות שם לעזור להם, להקל עליהם. אני בעד במקרה הזה, במיוחד בגלל התחרות שישנה בין הילדים, לעשות את זה ביחד. לעשות את זה ביחד שוב, לא, כי אז אחרת שוב מבחינת הילדים הם ירגישו איפה ואיפה.
נכון. אוקיי, יופי, אז באמת תודה.
בבקשה, בבקשה.
תודה רבה.
כל טוב.
יישר כוח.
מה?
יישר כוח, אני אומרת.
תודה, תודה רבה.
ביי.
תודה. יש פה שאלה חמודה. מיכל, שלום רב, יש לי שאלה קצת חריגה מאחר ואני לא אימא. אני עובדת בעבודה מאוד תובענית שכוללת נסיעות תכופות לחול ולרוב ללא התראה של יותר מכמה ימים לפני נסיעה. הרבה נשים אצלי בעבודה בוחרות לעבור תפקיד או לחילופין דואגות לשלם למטפלת שתגדל עבורן את הילדים. אני ממש דואגת שלא אצליח לשלב ולאזן בין משפחה וקריירה. מניחה שעם כל גיל זה מעט שונה, אבל רציתי לשאול איך היית מייעצת לשלב קריירה תובענית עם הקמת משפחה וחינוך ילדים. תקשיבי, יש לי משפט אחד להגיד לך. מי שמחפש איזון בין הבית, העבודה או הקריירה, לא ימצא. או שלא יעשה ילדים, או שיתפטר מעכשיו. אין איזון. יש פה את הדבר העוצמתי והמאמן והנפלא הזה שנקרא בחירה. אני בוחרת לפתח את הקריירה. זה מעניין אותי, זה מספק אותי, זה מקדם אותי, זה מאפשר מצב כלכלי מהמם. יש מטפלת נהדרת שתגדל את הילד, יש סבתא מקסימה שמוכנה לגדל את הילד. בכיף! ואני אראה אותו כל יום שעתיים, שעתיים וחצי, שלוש, ואני אחנך אותו, ואני אבלה איתו, ויש חצי שישי שבת, ופעם בכמה זמן אני אגיד לקטנצ'יק שאני נוסעת לחול, ואז לנסוע לשלושה לילות, לא יותר, ולחזור. אוקיי? ואז הילד עם הזמן מתרגל לזה שאמא ואבא נוסעים, זה כמו שילד מתרגל שאמא ואבא נפרדו ולא גרים באותו בית, זה כמו שילד מתרגל לרילוקיישן, ילדים מתרגלים. אנחנו מוציאים החלטות שהילדים, ואני אגיד בעוצמה, משלמים על זה מחיר. בדרך כלל הוא זמני, בדרך כלל הוא קשה, והם צומחים מזה. איך משלבים בין קריירה לבית ולחינוך הילדים? משלבים, מחליטים. יש נשים שמחליטות לא להתקדם, להישאר כדי להיות עם הילדים כל יום בחמש אחרי צהריים. יש נשים שאומרות, לא מתאים לי. יש לי בדודה מתוקה מקסימה מהממת עם שלוש בנות, שאחת יותר בונבונית מהשנייה. והן נשים בוגרות היום מדהימות, מדהימות. ואני זוכרת שאחרי לידת ביתה השנייה, שלושה שבועות אחרי זה היא חזרה לעבודה. באתי ואמרתי לה, למה? אני לא מבינה. יש לך שלושה חודשים להיות בבית. היא אומרת לי, תקשיבי טוב. אם רוצים שלבנות שלי תהיה אימא שפויה ומאושרת וטובה, אני צריכה להיות בעבודה ולא בבית. עכשיו אני לא אומרת אם זה טוב או לא טוב. אני רוצה להגיד לך שהיא מדהימה, כי היא יודעת מה היא צריכה עבור השפיות של עצמה, מה היא צריכה כדי להיות אישה מסופקת, שאומר שגם תהיה אימא יותר טובה. אימא טובה, רופאה שעובדת בבית חולים ואיננה, היא אימא לא טובה בגלל שהיא לא מגדלת את הילדים? יהיה מי שיגיד כן, אני אומרת לא. היא אימא נהדרת במעט זמן שהיא נמצאת. אתם יודעים, בספר שלי, מתכון לגידול ילדים מוצלחים, ראיינו שם את אימא של דוקטור קירה רדינסקי, המדהימה והמהממת. תדמייני רק רגע, שלוש נשים מבוגרות, אימא ושתי הבנות שלה. זאת אומרת, סבתא, דודה, אימא של קירה, וילדה בת ארבע, שזה קירה. ארבע הנשים האלה עולות לישראל מאגרות. דוקטוריות במתמטיקה. זה מה שהם עשו ברוסיה. באות לפה בשנות ה-90, להזכיר לכם מה עשו פה אנשים, דוקטורים, פרופסורים שהגיעו מרוסיה בשנות ה-90, בואו אני אגיד לכם מה. הם רחצו חדרי מדרגות, הם שמרו בכניסה לקניונים, דוקטורים, פרופסורים, לפילוסופיה, למתמטיקה ולרפואה. עכשיו, לא ראו אותה, האישה הזו בבוקר נקטה בתים, אחרי צהריים נקטה בנקים, כי אין קהל, או בערב. מי ראה אותה? ובכל זאת, זאת אומרת, זה לא פונקציה של זמן, זה פונקציה של נוכחות במעט זמן שאני שם, זה פונקציה של אהבה לצד גבולות, גמישות לצד תקיפות, זה פונקציה שאין לי רגשות אשם, שאני לא מגדלת את הילדה, יש לה מטפלת מהממת שמגדלת אותה, ובגלל זה שאין לי רגשות אשם, אני לא מפצה ולא מרצה, כי ברגע שאני מפצה או מרצה, אני לא מסוגלת לחנך טוב. זה הקטע, זה השילוב הזה, השילוב הזה הוא החלטה שלך, עד כמה אני אעשה את זה, ועד כמה אני אעשה את זה, ואז לעשות את זה בלב שלם. ומחכה לי שיחת טלפון? אוקיי, והנה שיחת הטלפון. שלום.
היי מיכל, בוקר טוב.
היי גם לך, בוקר טוב.
קודם כל, תודה רבה על התוכנית, אנחנו מקשיבים ונהנים.
תודה רבה.
חבל על הזמן.
תודה, תודה, כיף.
אני עליתי על שאלה, יש לי ארבעה ילדים, והשתי הגדולים מביניהם בת בת 8 ובן בן 7.
אוקיי.
שהמריבות לא פוסקות, פשוט לא פוסקות. השאלה, מה את ממליצה? אני אגיד לך, אצלנו קודם כל שמרימים ידיים, אז זה ברמזור האדום של הבית, הם יודעים שכללות ומכות לא בא בחשבון, אז אנחנו מכניסים לחדר, עד שהילד נרגע, וכשהוא נרגע הוא מבקש לצאת, ואנחנו מוציאים אותו, בתנאי שהוא באמת לא מרביץ יותר. אבל זה קצת כן מיגר, אבל לא יותר מדי.
כן, אז בואי. קודם, אני אתן לך קצת רקע, ואז אני יותר אדייק את התגובה שלך של בן זוגך. קודם כל תיכנסי, תכתבי בגוגל, מיכל דליות איתכם בבית, את מגיעה לאתר שלי. יש שם המון כתבות פתוחות, יש שם סרטונים, יש כל מיני דברים. תקראי את המאמר על מריבות אחים. עכשיו, זה קצת מזכיר את השיחה הראשונה עם סבתא, למרות שזה מעט שונה. ילדים רבים, נקודה, הם רבים על השלט, הם רבים על למה נגעת לי, הם רבים על מי יגיד ראשון, הם יגיד על מי יגיע קודם, ילדים רבים, נקודה. יש מריבות אבל שנועדו לגרור אותנו פנימה. ולגרור אותנו פנימה, המשמעות היא, מה אנחנו עושות? קודם כל לנסות לברר, מה היה? אז מה קרה? אז למה נגעת לו? אז למה משכת לו? אז את יודעת שהוא לא אוהב את זה. אז למה את נמצאת אצלו בחדר? אז למה באת אליה בכלל? זאת אומרת, קודם כל אנחנו מנסים להבין מה קרה. תקשיבי, בחיים לא תדעי מה קרה, כי לכל ילד יש סיפור אחר. ותדעי לך שאף ילד לא משקר. זה כמו סיפור השומון. לכל אחד יש סיפור אחר, כי כל אחד מספר את זה מהזווית שלו. זה אחד. שתיים.
יש לנו עוד בעיה שהבת שלי היא נורא מעצבנת אותו, בלי ידיים, אבל בדיבור.
כן.
והוא מתעצבן, אז הוא מרביץ.
נכון. אוקיי. בסדר.
זה כאילו משהו שהוא נורא נורא חזק.
נכון.
אז אני כאילו לא מרגיש לי כל כך טוב להניש אותו, כי הוא מרים בסוף
אני,
היד.
אני לא רוצה שתענישי אותו. אני לא רוצה שתענישי אותו. אני רוצה ששניהם יצאו מופסדים. בלי שאני עושה כלום, תכף תביני איך, היא תצא מופסד, תראי מה היא עושה, היא מוציאה אותו מדעתו, ואז הוא מפליק לה, כמה אפשר לסבול אותה, אוקיי? אני מבינה את הדבר הזה. עכשיו, אני גם לא רוצה שתענישי בכלל, אני רוצה, שכמו שאמרת, תראי מה תעשי. את תקחית שני ילדים ביחד, ואת תגידו, תקשיבו ילדים, אתם לפעמים רבים. את מעצבנת אותו, אתה מרים ידיים, שני הדברים האלה לא מקובלים עליי, ועד היום אבא ואני כל הזמן היינו מתערבים, היינו באים, היינו מאנישים, היינו מכניסים לחדר. תקשיבו, זה לא עבד, זה לא עוזר. אני ישבתי ואני חשבתי על זה הרבה מאוד, גם קראתי משהו, תגידו מה שנכון לכם, תגידו מה שנכון לכם כמובן. ואני רוצה רגע להגיד לך, להגיד לשניכם, שמהיום, ברגע שאני שומעת או כללות או מריבות, או כללות או צעקות או מכות או משהו, אני נכנס לחדר, אני לא אומרת מילה, מילה, אני מפרידה. תשים הראש.
זה אומר כל אחד לחדר שלו?
רגע. המילה היא, אני מפרידה. את עוד לא הסברת להם אפילו איך זה בא לידי ביטוי. אני לא מתערבת, לא מבררת, לא שואלת, לא, כלום. מפרידה. זה מה שאמרת. עכשיו, אני רוצה רגע להגיד לך משהו, תראי. בואי נגיד שהיא קראה לו את המחברת, והוא עכשיו זרק עליה את הקלמר, ועשה לה שריטה מתחת לעין. נכון? נגיד. אוי רגע. עכשיו, אני קודם כל מפרידה. עכשיו כרגע זה לא זמן חינוך. קודם כל אני מפרידה. עוד שעה אני יכולה לשבת ולדבר על זה, והיא תשלם באבי אבי על זה שהיא קרה לו את המחברת. אבל מכיוון שאני לא מרשה אלימות, אני קודם כל מפרידה. אין מה לשוחח על הדבר ולדבר על הדבר, וכבר 300 אם לא 3,000 פעם אמרת את אותו דבר. אני רוצה שתמעיטו לדבר ותתחילו לפעול, ולפעול באופן כזה שלא תהיה בו השפלה, ושהוא יהיה שוויוני בין הילדים, כי לשניהם יש חלק בדבר הזה. לכן מה שאמרת זה מהיום, כדי לא לריב, כדי לא להיות לא צודקת, כי הרבה פעמים אתם מתלוננים עליי וכנראה בצדק, את לא צודקת, היא עשתה, אני לא רוצה להיות שם יותר, וכדי לא לריב איתכם, אני פשוט אפריד ביניכם, זה הכל. עכשיו, 10 דקות אחרי זה יהיה ריב, ואת יודעת למה? כי הם יבדקו אותך, כי תפקידם של ילדים זה לבדוק. השאלה רק מה הם מוצאים שם, והם צריכים למצוא אותך שפיך וליבך שווים. זאת אומרת, המשמעות היא, סליחה, שכחתי לסגור את הטלפון, המשמעות היא שאיך שאת שומעת מריבות, כללות, דיבורים, את נכנסת לחדר שהם נמצאים בו, נגיד זה בחדר שלה, הם גרים באותו חדר?
לא.
אם זה בחדר שלה, את מסתכלת על הילדים, ואת אומרת, ילדים, אני פה, מפרידה, איתי צ'וק לחדר שלך. אבל היא אמרה לי, אני מפרידה, אני רק מפרידה. לא, 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 לא. לחדר שלך. אבל, לחדר שלך. אחר כך הם יריבו בחדר שלו. את נכנסת שם, את אומרת, מיכלי, לחדר שלך. אבל אמא, היא לך, לחדר שלך. אני רק מפרידה. אני אפילו לא מבררת מה היה. אני מפרידה. זאת אומרת, מה שקורה פה, אני עוד לא מבררת מה היה. כי תראי, האמת, כרגע לך אני אומרת, לא חשוב מה היה. אני לא מרשה לפתור את זה במכות. נכון? אחר כך אני אטפל במה שהיה. זה יכול להיות עוד שעה שהיא גזרה לו את המחברת, או שהיא נגעה לו בשלט. נכון, אני יכולה לפתור את זה עוד שעה. עכשיו אני מפרידה. זה הכל. לא נכנסת, לא מבררת, לא מוודאי, אחד ימינה, אחד שמאלה. ואם אנחנו בסלון, אז את אומרת, יואבי, לך תראה טלוויזיה אצלי בחדר, מיכלי, את איתי למטבח לעשות ארוחת בוקר, ארוחת ערב. ואם זה קורה באמבטיה, את אומרת, מיכלי, שלום, לכי, יואבי, אני נשארת איתך אם אתה רוצה. משהו, שימי לב, הפרדה. פשוט הפרדה.
אפילו ברכב זה קורה לנו שאם
מחליטה לשיר, זה קלאסי.
ואז הוא מתעצבן, נמאס לי, אני לא יכול לשמוע, היא מפריעה לי.
נכון.
זה לא נגמר.
לא, אז אם הוא צועק, נמאס לי, היא מפריעה לי, תקני לו שני זוג את המאוזיים, תתני לו ותגידי לו, מאמי, תקשיב, אני יודעת שאנחנו נוסעים באוטו לפעמים, ואחותך מעצבנת אותך. אני מבינה את זה. קניתי לך זוג את המאוזניים, ברגע שהיא מתחילה ממוש, תכניס לאוזניים כדי שלא תשמע אותה. ודרך אגב, אם אתם תמשיכו וכן תריבו, גם אני אכניס זוג את המאוזניים, כי זה נורא מסכן את הנהיגה שלי, אני לא יכולה יותר, אני לא יכולה לנהוג עם הצרכות האלה. ולעשות את זה, תקני לו ב5 שקלים זוג את המאוזניים, תעשי את זה, להגיד לו תתעלם ממנה, איך אפשר, היא מוציאה אותו מדעתו. היא מעצבנת. אין מה להגיד תתעלם ממנה, גם אנחנו לא מסוגלים להתעלם מכל מיני דברים שאומרים לנו, עושים לנו, שהילדים עושים. לכן את מבינה, ולסתום לה את הפה, אני לא יכולה, נכון? אני יכולה לעצור ולהוריד אותה, זה כן. ואני יכולה לתכנן איך אני עושה את זה. ולא רק זה, אני יכולה להגיד, את לא מצטרפת אלינו הפעם, כי את מוציאה אותו מדעתו, אני לא יכולה לנהוג בצורה כזאת. אז את נוסעת איתי, אבא ייקח אותך אחר כך. יש כל מיני אופציות, אני לא אומרת לכם לעשות, אני רק מראה לכם, שמבחינה יצירתית, אפשר להתגבר על זה בכל מיני אופנים. ואז הילדים ילמדו, שאין טעם, שלא כדאי, כי אם היא מוציאה אותו מדעתו, והוא מכניס לאוזניים, שני אתם מאוזניים, וקודם כל גם תדאגי שהם לא ישבו אחד ליד השני, שיהיה באמצע ילד אחר ביניהם, כדי שהיא לא תוכל להצבן אותו ולמשוך לו תעתמים האוזניים, כי תעשה את זה. היא רוצה להצבן אותו. זה התפקיד שלה, להצבן אותו, להוציא אותו מדעתו, כדי שאחר כך תצעקי עליו, כדי שהוא יצא מדעתו. זה התפקיד שלה היום. אוקיי? ולכן, אני בעצם רוצה לנטרל את זה. אני לא יכולה לגרום לה לא להצבן אותו, ואני לא יכולה לגרום לו לא להתעצבן. את מבינה? צריכים פה איכשהו לחשוב, זה בדיוק העניין. לכן, הקו האדום שלך אומר, שכשזה קורה, אני מבינה שאתם מעצבנים אחד השני, כל האחים מתעצבנים ורבים, אבל כשזה קורה, אני מפרידה. וגם את אומרת, גם אם היה שם דבר נוראי, אני לא מרשה לפתור אותו במכות. אחר כך, שעה אחרי זה, אם אתם רוצים, בואו ספרו לי מה היה. אחד אחד, לא ביחד, אחד אחד. ואני אחליט אם אני מתערבת כן או לא. אני אחליט. ויש דברים שאת תחליטי, ואת תגידי, מתוקה, אני לא מתערבת, זה ביניכם. זה אחים. אני מאמינה שעם הזמן אתם תדעו לפתור את זה ביניכם. הרי הם יודעים גם להסתדר מעולה כשאתם לא בבית. נכון כשאתם לא בבית הם כמעט ולא רבים?
זהו, שאנחנו... אני לא משאירה אותם אף פעם לבד, הם בני 7 ו-8.
לא, אבל, אבל
אין,
אם הם
שניהם... אין להם שום סיטואציה,
אבל... אבל אם שניהם הולכים לחבר משותף, הם לא רבים.
זהו, מה שהיה שבוע שעבר תעשנו, הם היו אצל אמא שלי, והיא אמרה לי, לא הרגשתי כלום.
הם לא רבו, וזה, אני יודעת...
לא רבו, לא בחו, לא...
מה זה אומר, יקיר? מה זה אומר, יקירתי? זה אומר שהם עושים את זה לכבודך. הם עושים את זה כדי לגרור אותך פנימה, תסרבי להיגרר. ולהיגרר זה אומר לנסות לברר מה היה, להיגרר זה אומר לנקוט עמדה, להיגרר זה אומר להניש את האחד ולא את השני, להיגרר זה אומר להיכנס לאובי העריב. אל תיכנסי, אל תסכימי. אל תסכימי. כי הם יודעים להסתדר מעולה. אבל מכיוון שמכות וכללות לא בא בחשבון, מבחינתי אני מפרידה, אחד לימין, אחד לשמאל. אחד לחדר הזה, אחד לחדר הזה. אחד לבוא איתי, אחד לפתוח טלוויזיה. אחד לרדת למטה, אחד ללכת לקטן. זהו. את עכשיו יורדת עם הקטן לגינה, אתה תשב ותשחק עם הבינוני. כאלה, אבל, מזכירה לכם שאני לא מתערבת. אבל, אני מזכירה לכם שאני לא מתערבת. בלי להתרגש. אוקיי, okay, אבל אני מפרידה. אני מפרידה לא רק בגלל שזה מכות, אני גם מפרידה כי אני לא מרשה התעללות ולהגיד לו, אתה שמן, אתה דביל, אתה אידיוט, אתה עצלן, לא יצא ממך כלום. גם דברים כאלה. לא בא בחשבון. אוקיי, את מבינה?
לא.
זהו.
כן. עכשיו, כן. איזו שאלה.
כן.
רציתי לשאול, הבת שלי בכיתה...
לא, רגע, אני לא שומעת אותך. תגבירי את קולך. הבת שלך...
עכשיו את שומעת?
כן.
יופי, אני אומרת, הבת שלי בכיתה ב' עולה לגימל,
כן.
היא הוגדרה כמכוננת, עשינו לה מבחנים, ונרשמנו לזה משהו במשרד החינוך, אבל הוא כנראה נתקע מהמלחמה, ולא לא שולחים לנו מייל, ולא מעדכנים אותנו שום דבר. מה שקורה, התחיל לנו מאוד מאוד בעיות משמעת בכיתה.
כן.
המורה אומרת לי, יש לנו הרבה בנות חכמות בכיתה, היא לא בין היחידות, ועדיין הבנות מקשיבות.
כן.
עדיין אני אומרת לה, לדוגמה, להוציא לחם, אז מוציאים לחם. אני אומרת, לא לקום, אז לא לגעת בצבעים, אז לא נוגעים בצבעים.
כן.
כאילו נהיה פתאום, היא ילדה מאוד מאוד טובה, בעיקרון אף פעם לא היה לה שום דבר.
אוקיי.
ופתאום השנה, בסוף שנה, המורה ממש כבר התחילה ככה להתלונן לנו מאוד מאוד.
אני אלך בכנות, גם לילדה נמאס. גם לילדה נמאס, נמאס שמשעמם לה, נמאס לה להיות ילדה טובה, נמאס לה משלושת האחים הצעירים שלה, נמאס לה מזה שהחיים לא מאירי פנים, היא כבר בת 8, היא מקבלת שכל, היא קולטת יותר דברים, יש את החרדות של המלחמה, יש הרבה סיבות לילדה בת 8 לא להיות רגועה, המון סיבות. ועכשיו אנחנו צריכות להכניס את החינוך, למרות שקשה לה, למרות שמשעמם לה, למרות שהכל אנחנו רוצים שיתוף פעולה. עכשיו, בשנה הבאה יש לה, תהיה לה את אותה מורה?
לא, יהיה לה מורה מאוד מאוד נוקשה, מאוד מאוד, ואני גם מאוד מאוד פוחדת על זה, כי היא מאוד מאוד רגישה, היא לא מראה את זה, היא נראית כאילו טיפוס חזק וכזה, אבל היא שברירית מטורף.
אז יכול להיות שהמורה הזאת דווקא מאוד תקרא לה לסדר, כי היא...
אני חשבתי על זה,
תראי, יכול להיות בדיוק.
שזה דבר טוב.
יכול להיות אחד משניים, או שהילדה תתפוצץ על המורה הזאת כי זה יהיה לה יותר מדי והיא תהיה חנוכה, או שהילדה מאוד תשתף פעולה כי היא לא תרצה להתאמת עם המורה המאוד חזקה הזאת. מבינה? אנחנו לא יודעות.
ממש מתחילת החופש אומרת לי, אמא, לא נורא, אני כבר בדקתי שבכיתה ד' יש לנו מורה טובה, אז השנה אנחנו נראה מה נעשה, והיא כל הזמן מלחיץ אותה מהמורה. אמרתי לה, תקשיבי, זה שכולם אומרים שהיא מורה קשה, זה לא אומר כלום. מי שהיא מתנהגת כמו שצריך, ועושה את השיעורי בית כמו שצריך, ולומדת כמו שצריך, לא אמור להיות לה קשה. אין לך מה לפחד ממה יגידו. כל הזמן את חושבת מה יגידו. תהי ילדה טובה. אנחנו, אמא תעזור לך, נראה יד ביד. אם יש איזה בעיה, נלך למורה, נדבר איתה.
אוקיי.
אני בטוחה שהיא תאהב אותך. אין פה,
תקשיבי,
זה לא
תקשיבי.
קשור.
זה ארוך. אני רוצה... אני מפסיקה אותך רגע יקירה, כי אני חייבת לצאת לפרסומות, אוקיי? יש לנו מחויבויות, התוכנית הזאת הנהדרת שלנו היא בזכות המפרסמים, אז ניתן להם את הבמה ואת הכבוד. אז חכי רגע על הקו, אתם כולכם, אל תזוזו, אני אגיד לכם מה לעשות עם ילדים שעולים באמת לבית ספר ויש חשש מהמורה, אוקיי? ויש לי על הקו את האמא, אני לא יודעת את שמך.
ריקי.
היי ריקי, אוקיי. עכשיו, אני רוצה רגע לתת למי שיצטרף רגע טיפה רקע. לריקי יש ילדה בת 8 שסיימה בית עולה לגימל, ילדה מכוננת, ילדה רגישה, אחות בוגרת, יש לה עוד 3 אחים ואחיות מתחתה, שבזמן האחרון הניתוח שלי הוא שמשעמם לה בכיתה וקצת נמאס לה וכל מיני, כל מה שעובר על ילדים עובר גם על הקטנה הזאת, ובזמן האחרון היא מפריעה בבית הספר, היא מפריעה מאוד בכיתה. היא לא משתפת פעולה עם המורה, היא לא עושה מה שהמורה מבקשת לעשות, ואנחנו יודעים שבראשון בספטמבר היא תיכנס לכיתה ג' עם מורה חדשה, תקיפה מאוד, חזקה מאוד, ואנחנו ואמא חוששת, נכון? גם הילדה חוששת. מה הילדה בעצם אומרת לך, ריקי?
שכולם אומרים שהיא מורה רעה, והיא צועקת, והיא לא מסכימה לעשות שום דבר בכיתה, והיא מיד, רק אם איחרתי בדקה, מיד היא שולחת למנהלת לכל היום, וכל מיני כאלה.
אוקיי,
היא רוצה תקשיב. להכניס אותי קצת ל...
מעולה, מעולה. עכשיו תקשיבי. לכל דבר כזה, כשהילדה אומרת, תפרקי אותו למה שקורה לילדה בת 8 בבית ספר. כשהיא אומרת, היא לא נותנת לאף אחד לעשות שום דבר, אז תשאלת, למה את מתכוונת? מה מישהו רוצה לעשות בכיתה? אם ילד רוצה להוציא את הקלמר לכתוב, לדעתך היא תיתן לו או לא? אני חושבת היא תיתן לו. אבל אם הוא רוצה להוציא את הסנדוויץ' ולאכול באמצע שיעור, היא תיתן לו או לא? לא, היא לא תיתן לו. ואם ילד פתאום נעמד באמצע שיעור, היא כנראה באמת לא תיתן לו. תראי, זה מה שילדים, עכשיו אני את, כן? זה מה שילדים מתכוונים שהיא לא נותנת לעשות שום דבר, היא לא מסכימה שיפריעו, אלא כנראה שישבו וילמדו ויעשו רק את הדברים שקשורים בשיעור שלה. או למשל אמרת שמישהו מאחר דקה הולך למנהל, למה שיחלו יחרו דקה? מה פתאום ילדים מאחרים לכיתה? גם אני לא מסכימה לזה. אם יש לי פגישה עם מישהו והוא מאחר, האמת, זה לא רק מרגיז אותי, זה גם מעליב אותי. ילדים צריכים להיכנס דקה לפני הצלצול, לא דקה באיחור. זאת אומרת, מה שאני עושה, אני רוצה רגע לשים את זה בממדים של מה שקורה בכיתה, של מה שקורה בכיתה ג', של מה הכוונה. כי הרי בסיכומו של דבר, ילדים מדברים בכללי, נכון? ילדים מדברים באף פעם לא... כל הדברים האלה, וזה נשמע נורא מפחיד. ואני רוצה בעצם לפרוט את זה ליום יום, לפרוט את זה לאיך זה נראה בחיים של הילדה. עכשיו, וגם אם היא אומרת, הילדים אומרים לה, תקשיבי, כמה דברים אני מכירה על הבת הבכורה המאממת שלי. אחד, זה שיש לך כוחות לב. אם היום היו מחפשים סרט לבת של סופר וומן, זאת את. אחד. שתיים, יש לך גם כוחות ראש, כוחות שכל. את מבינה דברים, את יודעת לשתף פעולה, מסבירים לך, את מבינה. אני מניחה שאת גם תהיי, את יודעת שאת בין החכמות בכיתה, את תמשיכי? היא בטח המורה תאריך את זה? זאת אומרת, קודם כל אני סומכת עלייך, שאולי אפילו תביני את המורה, ואולי אפילו תכבדי אותה. לא בטוחה שיהיה לך קשה. חוץ מזה, שתדעי לך, שאם ילד נורא 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 רע לו בבית ספר, ההורים שלו בודקים את זה ומתקסים את זה, מה לעשות? לא משאירים ילד בסבל? אז זה אומר שאת הלכי ואת תיכנסי, ואנחנו ניתן למורה את ההזדמנות להוכיח שהיא מורה טובה ומצוינת. ובואי נדבר אחרי, בואי נדבר בראש השנה. כי עד ראש השנה יש חודש לימודים. מין משהו שכזה. כי אני רוצה להעביר למסר, אחד, אני רואה אותך, אני שומעת את הפחדים שלך, את החששות שלך. שתיים, אני לא נבהלת, כי אני גם סומכת עלייך, וגם אני יודעת שאפשר לטפל בדברים. את מבינה את המסר שאני מעבירה? אני לא מבטלת ואומרת לה, לא, לא נכון, לא נורא, אין דבר, אני לא מבטלת אותה. שתיים, אני גם לא אומרת, כן, נכון, אני יודעת, זה קשה, אז נעביר אותך, אני גם לא שם. את מבינה, ריקי, מה עשיתי?
כן, ואם היא נורא פוחדת מהמנהלת, כל הזמן היא אומרת לי, אם יקחו אותי למנהלת, אם יקחו אותי למנהלת.
אז בואי רגע נחשוב.
אמרתי לה, מה כל כך מפחיד במנהלת? אז היא אומרת לי, לפעמים היא צועקת.
אז תגידי לה, נו.
ואני אומר לה, אז היא צועקת.
נו, ואני לא צועקת, תגידי לה, ואני לא צועקת לפעמים, את מפחדת ממני? אם את לפעמים צועקת, את צועקת לפעמים?
כן.
יפה, גם אני צעקתי לפעמים מאוד. אז תגידי לה, לפעמים גם אני צועקת, מה, את פחדת ממני? לא. אז היא צועקת, צעקה זה כל זה, אז היא צועקת. זה נורא לא נעים, צודקת, זה נורא לא נעים. אבל זה לא מפחיד. חוץ מזה, מה עוד יכול להיות? חוץ מזה שהיא צועקת, ואנחנו, את יודעת להתמודד עם צעקות. היא תגער בך אולי, יכול להיות. זה נורא לא נעים, את צודקת. אבל החוכמה היא לקחת את הגערה הזאת ונסות להבין אם זה צודק, אם זה נכון, ואם זה נכון, איך אני יכולה להשתפר בפעם הבאה. זאת אומרת, אני רוצה שכל מה שהיא אומרת, היא לא תקבל ממך תחושה שאת מבטלת. מה שעשיתי במנהלת זה נכון. ממה את מפחדת? מה יכול לקרות? אני הייתי שואלת את זה יותר פתוח. מה יכול לקרות אצל המנהלת? אז היא תגיד, היא תצעק. נגיד לה, אוקיי, יכול להיות. ואז את הולכת לחלק השני. מבינה מה אני אומרת?
כן. כאילו לנרמלה את כל המושגים
שבו יש להם לעבוד. לפרק אותם, להעביר, לא להשאיר אותם בצורה של אני מפחדת, אלא מה יש שם? בואי ננסה להבין את זה. איך זה בא לידי ביטוי? כן, איזה עוד משפט למשל היא אומרת לך? בואי נראה מה אפשר לעזור לה.
היא אומרת לי כל הזמן, המורה רוצה שאני יענה תשובה, והיא רוצה שאני יענה רק בקול. אין לי כוח לצעוק. היא לדעתי קצת משחקת איתה גם במשחקים של משמעת. מספיק לי שאני מדברת חלש, אני לא צריכה לצעוק, אין לי כוח לצעוק.
תגידי לה, תקשיבי טוב, רק את מחליטה אם את מדברת חלש או את מדברת בקול רם. אל תשתמשי במילה לצעוק. רק את מחליטה וקובעת. אבל היום את מבינה, חכי, תקשיבי ריקי עד הסוף, זאת החוכמה. קודם כל, אני נותנת לידה תחושה של כוח, שידון לעצמה, רק את מחליטה אם את מדברת בשקט, או את מדברת בכל רם. אבל את היום יודעת את התוצאה של זה. אם את מדברת בשקט, המורה תגער בך. אם את מדברת בכל רם, המורה תניח לך. אז את תחליטי, ממי. את תחליטי מה יקרה, זה הכל. את קובעת בשקט, גוערים בי, בכל רם, מניחים לי. זה הכל. ואת תקבלי החלטה מתוקה. את מבינה מה עשיתי פה, ריקי?
כן, העברת לה את הכלים שהיא תחליט והיא
תישא בתוצאות. היא קובעת, אני בכלל לא מדברת על המורה, אני גם אומרת לה, אני רוצה המסר פה הוא נורא חזק, ואת המסר הזה תעשי בהרבה הזדמנויות אחרות. המסר פה הוא מאוד חזק, והוא מסר לחיים. את מחליטה על ההתנהגות שלך, את רק חייבת להבין את המשמעות של זה, את הקונסקוונסיה של זה. את חייבת להבין את התוצאות של זה. ועל התוצאות של זה את לא שולטת. אבל אלה התוצאות. עכשיו תחליט אם את רוצה להמשיך להתנהג ככה, זה שלך. הבנת?
כן.
זהו. אני אפילו לא צריכה להגיד לה מה לעשות. שהיא תחליט לבד. ואם זה בסדר,
היא אמרה לי גם...
מה?
היא אמרה לי, שנה שעברה, המורה לא הסכימה לי לשבת ליד איזה חברה שרציתי, כי בקייטנה מי שמגיעה נכנסת, לא שומרים מקומות. וכאילו זה לא היה מקומות קבועים, כן. אז היא תכננה עם חברה, שבעלי ייקח אותה באוטו, בעלי לא שולח ברגל, רק לוקח ומכניס לכיתה, זה משהו עקרוני אצלו.
אוקיי.
אז הוא ייקח אותה באוטו, ואז הם ייכנסו ביחד, ואז בטוח הם ישבו ביחד.
מעולה, רעיון נהדר, תכנון מדהים, אבל מסכנות, לא עבד להם.
כל זה.
כן.
היא עשתה את כל זה, היא ישבה, בשעה 10 המורה העבירה אותה, כי היא לא הפסיקה לדבר. אז ישבנו ודיברנו, ואמרתי לה, את רואה, לא יצא מזה כלום, ו...
היא אמרה, או את אמרה?
שעשית... אמרתי לה, חבל שעשית את זה, כי את שטרחת והכל, והחלטת לדבר, אז המורה לא יכולה לנהל ככה שיעור, היא חייבת להעביר אותך, כי צריך להיות שקט,
כן. וזה... תקשיבי, זה נכון.
יום למחרת היא עשתה את זה עוד פעם, והמורה כבר לא הסכימה להם לשבת ביחד.
אבל תראי, במקרה הזה להגיד מתוקה, גם אם לפעמים את צודקת, גם אם לפעמים את מרגישה שעשו לך עוול, את צריכה להבין את התוצאה של זה, ואת כל כך חכמה. לפעמים לא יוצא לנו מה שאנחנו רוצים, בלי שאת נוקטת עמדה אם הילדה צודקת או המורה צודקת. הרבה פעמים לא יוצא לנו מה שאנחנו רוצים, וזה מעצבן. את צודקת. זה מתסכל ומעצבן. וגם פה, זה מעצבן אותי שאני צריכה לגמור את השעה. שבת שלום, יקירתי. ושלוש FM, כאן מיכל דליות, אתם איתי כבר 11, אני כאן כל יום שישי בין 10 ל-12, אורחות ומפיקות מאירה פרץ ושני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, מיכל קדוש, אסף חרמוני ואליעזר בן יהודה, ומי שאחראי על השידור הוא טל אשל. אתן מתקשרות ומתקשרים ל-0552-103-103, וגם שולחות ושולחים הודעות טקסט קצרות לוואטסאפ 054-70-103-70. נמשיך עם שיחות הטלפון שלנו, והנה, שלום. שלום, אני מדברת עם ילדים או עם מבוגרים? הלו-הו. רגע, יש כאן מישהו? אוקיי, תשמעו, זה החופש הגדול, זה גם יום שישי, אני יודעת שהילדים בבית... אז מאירה ושני תעלנה למישהו אחר, ואני מתיים אקרא לכם שאלה שיש לי. שלום מיכל יקרה, עשינו את הקורס שלך יחד איתך לפני כ-4 שנים, ותודה על כל תובנה שם. זה רק אומר, חבר'ה, שאין, אין, טוב, אין, אני תמיד חוזרת ואומרת, אני פריקת של הדרכת הורים, זה תמיד, תמיד חשוב, ותמיד, ומדי כמה שנים, קופצת עוד שאלה, הילדים עולים לכיתה א', הילדים עולים לחטיבה, נולד עוד אח, נולדה עוד אחות, יש תאומים, ההורים מתגרשים, זה לא סיבה טובה, לפעמים זה סיבה טובה דרך אגב להתגרש, לפעמים זה לא, אבל אני מתכוונת שלפעמים זה בסדר, זה טוב וזה חשוב, ולפעמים לא, טוב, איך שלא יצא, זה לא יוצא טוב, צריכים להסביר, אבל אני רוצה להמשיך ולקרוא את השאלה, הבן שלנו, השני מתוך 5, התחיל רטלין לפני כחצי שנה, וזה עובד מצוין. העניין שכאשר הוא לא לוקח, הוא מאוד מאתגר, לא, כאשר הוא לא לוקח כדור, הוא מאוד מאתגר איתו. ואני מוצאת את עצמי, אומרת לו, רואים שלא לקחת כדור. כמובן שישר אני מתחרטת. השאלה, איך לחזק אותו בעיני עצמו ובעיני אחיו, כשהוא בלי כדור. תראי, אני לא יודעת אם זאת השאלה. איך לחזק אותו, גם לחזק אותו עם הכדור ובלי הכדור, ולא רק בעיני חב, וגם בעיני החברים האחרים שלו לכיתה. כי בדרך כלל כשמתחילים ריטלין, זה בגלל מה שאני קוראת לו הקושי האקדמי. זאת אומרת, בעיקר זה בא לידי ביטוי בבית ספר. קשה להם להתרכז, קשה להם להיות בפוקוס. תקשיבו, ילדים עם קשיי קשב מופצצים, מופצצים, אין להם שקט בראש. תנסו להבין כמה זה קשה להיות ילד עם קשיי קשב, באמת. ואם ריטלין עוזר, זה עוזר. עכשיו, מעבר לריטלין, גם צריך להיות כאן עוד משהו. הילד צריך להכיר את עצמו, צריך להבין איפה הקשיים שלו, צריך להרגיש מה קורה לו בגוף. אם הוא אימפולסיבי, אז זה עלול להיות מסוכן גם לעצמו, גם לאחרים. הוא צריך לדעת, לחוש מה עובר לו בגוף. לכן זה לא רק כדור, אוקוס פוקוס, ואז הוא יושב בבית ספר בשקט, הוא לא מפריע למורה, ואיזה יופי. אוקיי? זה לא מספיק. צריכים להיות פה עוד דברים. ובעיקר, במיוחד שקשה לך והוא נורא מאתגר אתכם, ויוצא לך, רואים שלא לקחת את הכדור, זאת אומרת, די, את מגיעה כבר לאפיסת כוחות, אז גם יוצאים לך משפטים שאחר כך את מצטערת עליהם, קצת כן, בלי שליטה על עצמך. עכשיו, גם יש סיכוי שאו את או בן זוגך, מישהו מכם גם עם הפרעת קשב. הרי הדבר הזה הוא גנטי, אוקיי? ולכן, גם יכול להיות שהתגובות שלכם הן תגובות של קוצר סבלנות וכל מיני דברים כאלה, אז הדרכת הורים זה הדבר השלישי. זה הילד, הכדור, והדרכת ההורים. בית ספר והדרכת ההורים. לא רק לתת את הכדור ולצפות לאוקוס פוקוסים. כי באמת הדבר שהכי חשוב לדעתי בעניין הזה, זה הדימוי העצמי של הילד בעיני עצמו. ולכן, איך לחזק אותו בעיני עצמו, זה לבדוק את העוצמות שלו, את החוזקות שלו, את התכונות הטובות שלו, ולהגיד אותם. אם הוא רגע עבר ליד אחיו ולא החפליק לו, לבוא ולהגיד, מאמי, אני יודעת שאתה, ראיתי שהתאפקת. ראיתי. או אם הוא ויתר על משהו לטובת אח שלו או חבר שלו, לבוא ולהגיד, איזה לב נדיב יש לך. רגע אחרי זה הוא מרביץ לו, זה סיפור אחר. אבל מדי פעם להתחיל להגיד ולהשתמש במילים שהן נכונות, לא שקר. רואים שיש לך לב זהב, אני אוהבת את הלב זהב שלך. קטן. קטן וללכת, לא לפתוח בזה בנאום, כי ויתרת לאחיך והיית מהמם, ואתה... לא, קטן, הכל דברים קטנים, אני מאוד אוהבת דברים קטנים, לפעמים זה מבטי עיניים, לפעמים זה קריצות, לפעמים זה חיוך ביני לבינון, מין ברית שכזאת, אוקיי? זאת הדרך שתחזק את הילד בעיני עצמו, אוקיי? וגם בעיני אחיו, אז שהאחים שלו ישמעו, שאת אומרת, לילד הזה יש לב זהב, תראו איך הוא נתן והוא ויתר, גם אם זה לחברים שלו, או, וואו, איזה עוצמות, או, אם הוא מצטער אחר כך והוא בא והוא מבקש סליחה, לבוא ולהגיד, איך אני מעריכה את זה, שאתה מבין שהייתה פה איזושהי טעות, ובאת וביקשת סליחה. עכשיו, אם אני אומרת את זה והאחים שלו שומעים, זה, אני מעלה את ערכו בעיניהם גם. זה רק יכול להיות, על ידי זה שאני לוקחת את התפקיד הזה, של לראות את הדברים הטובים והחיוביים שהילד עושה, ולהעיר עליהם פעמיים ביום, כל יום. ואם אבא יכול עוד פעמיים ביום שאבא רואה גם, חיכית, אתה מתאפק, לב נדיב, חכם, חוכמה, רואה קדימה, מבין עניין, כל הדברים האלה, הם דברים שיושבים על תחושת ערך. בהצלחה. כל טוב. ולשיחה השנייה.
שלום, מיכל.
שלום, שלום וברכה.
דיברנו בעבר כבר, וגם שמעתי בארכיון אצלך, ואת תמיד נורא עוזרת לי, וקיוויתי שגם הפעם.
בואי נבדוק, אמן הלוואי. כן.
יש לי ילד בן 4.5. לפני שנה, הקשבתי לשיחות שלך עם מאזינים, וגמלתי אותו ממוצץ במהלך היום, והוא היה ממוצץ רק בלילה.
אוקיי. Okay.
זה החזיק 3 חודשים, ואז הוא התחיל גן חדש. ואז היה לו כבר יותר קשה בבוקר להיפרד מהמוצץ, והגננת אמרה לי, את יודעת מה, תביאי לו, שיהיה.
אוקיי.
ומאז כל השנה הוא מחובר למוצץ ולחיתולי שלו, ולא משחרר בכלל, כאילו רק נהיה יותר ויותר קשור אליו.
יותר ויותר תלותי, כן, כן.
עכשיו, אני רוצה כמובן לגמור אותו, ואני יותר רוצה לחתוך את זה לגמרי. לא...
אני גם בעד, אני גם בעד. אם חותכים, אז חותכים.
אני כאילו פוחדת להשאיר אותו בטראומה, הוא כל כך קשור אליהם, הוא מדבר אליהם כאילו זה בני אדם, הוא אומר לי, אני לא רוצה להיפרד.
תראי, הוא גם בן 4.5, הוא כבר עושה עליה גם מניפולציות. ככל שהוא יותר גדול, הוא יותר עשיר באוצר מילים, וגם ביכולת לבטא את הרגשות שלו, והוא יותר ויותר אומר את אותם דברים, שהוא מקווה שיגרמו לך לא להעביר אותו את קריאת ים סוף שאת מתכוונת.
כן.
כי הוא אוהב, והוא תלותי, וזה מרגיע אותו, אבל... א', אנחנו רוצות שהוא לא ישתובב עם זה כל היום, ב', זה לא טוב לשיניים, ג', כבר לא מבינים מה הוא אומר, ד', כל היום אומרים לו, תוציא את המוצץ, אני לא מבינה, תוציא את המוצץ, שים אותו בצד, אבל מה מי לא צריך מוצץ? כל העיסוק...
הוא כאילו רוצה ללכת ממקומות, כי הוא רוצה ללכת הביתה, אם השארנו את החיתול בבית, הוא רוצה לחזור לחיתול, או עם המוצץ בבית, כי... ממש כאילו...
ממש תלות, תלות מאוד גדולה. וזה אומר שברגע שמשעמם, לא באיזשהו מקום שהייתם בו, הוא לא יודע להסיק את עצמו, הוא צריך את החיתול לצורך זה. וזה אומר שברגע שלא נעים לו, הוא לא יודע להרגיע את עצמו, לבקש ממך שתרגיע אותו, והוא צריך את, את המוצץ בשביל להרגיע אותו, את החיתול. וזה אומר שברגע שלא נעים לו, הוא לא מספיק אם הוא מכיר את החוזקות שלו כדי להתגבר על התסכול ועל האכזבה ועל העלבון שהוא חש באותו רגע, והוא צריך את המוצץ ואת החיתול שלו. זה מה שזה אומר. זה אומר שאנחנו בעצם לא מעמידות אותו בפני מצבים שבהם הוא יהיה מחויב למצוא את הכוחות שלו בתוך עצמו, והוא צריך את המוצץ ואת החיתול. תראי, אין לי ספק שזה תמיד נורא קשה. תראי, אולי יותר נכון להכיר אותך, להכיר את הילד. יש לו אחים ואחיות?
כן, יש לו אחים גדולים, בהפרש. השני אחריו הוא בן 13 כבר.
אז הוא באמת גדל, אז הוא בעצם גדל כמו ילד, בן יחיד.
ילד ראשון.
זה כן, זה 9 שנים הבדל, אז הוא גדל, לא ילד ראשון, אלא בן יחיד. בוא נקרא לזה, כי הגדולים הוא לא מעניין אותם, למרות שהוא היה רוצה להיות כמו, והם לפעמים, הרבה פעמים, האחים הגדולים בשלב מסוים הם גם הגורו שלו, אבל במקרה הזה באמת אין, זאת אומרת, כל הקנאה וכל הדברים שאנחנו מוצאים בהבדל של שנה, שנתיים, שלוש וארבע, כבר לא קיימים כאן. מה את יכולה רגע להגיד לי עליו כטיפוס?
הוא מאוד מקובע, רוצה שדברים יעשו בדרך שלו. סתם דוגמה, אם משהו קרה יום אחד בצורה מסוימת, אז יום אחר כך אם עושים את אותו דבר, זה צריך להיות בדיוק באותה צורה.
ואנחנו נענים לו?
לא תמיד, לא.
ומה קורה כשזה לא תמיד?
אני משתדלת מאוד, לא...
אוקיי, ומה קורה כשזה, כשאת לא נענית לו?
הוא כועס, מתעצבן, בוכה.
כן. אוקיי, מתנהג כמו
של... כאלה, אם אומרים לו לעצוף והוא לא רוצה, ומתחיל להתווכח, אז הוא יכול לבכות נורא, ו...
ואז בסוף, ואז בסוף מי אוסף את הדברים, את הצעצועים?
הוא. ואם הוא מבקש עזרה, אז אני אומרת לו, תתחיל, ואחר כך אולי אני אעזור לך.
אוקיי.
אתה בלגנת לבד,
הבנתי. אוקיי. זאת אומרת, באים אליו בדרישות ומצפים ממנו באמת לעשות דברים, והוא רוצה דברים, תראי, מכיוון שהוא גם כמו בן יחיד והוא רוצה, אז הוא באמת קצת נסיך, שזה סבבה.
כן, אני מודה שהוא גדל בסביבה,
בסדר גמור, תקשיבי. שמה?
אני אומרת, אני מודה שהוא גדל בסביבה ובתקופה שכולם היו סביבו, הוא נולד בקורונה, כל הזמן היינו איתו בבית, וכל הזמן, כן, כאילו... אנחנו באמת מנסים לא לעשות כרצונו, אבל אני חושבת שבאופן טבעי זה קרה, כי הוא הקטן וכולם גדולים.
כן, כן. הדברים באמת נשמעים כמו שהם לגמרי בנורמה, וזה בסדר גמור. ילד קטן, ילד שלישי, ילד נסיך קטן, מצב כלכלי אחר של ההורים, בגרות של ההורים, אחים גדולים, כן, אז הוא גם קצת בוגר בנשמה, כי הוא רוצה להיות כמו הגדולים, הוא גדל בעצם עם מבוגרים. תראי, אני כן חושבת, מקסימום אולי ללכת למפגש או שניים של הדרכה, כדי להכיר גם קצת יותר אותך ואת אבא שלו, לדעת אם יש מישהו מאוד חזק והילד מחכה אותו בעצם, ואז הוא רוצה דברים כמו שהוא רוצה דברים. אני חושבת שבשלב מסוים צריך להיפרד מהמוצץ והחיתול, ומקסימום אם רוצים להקל עליו, כי זה באמת נורא 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 קשה לו, זה בעצם, זה לקנות לו כלב חיבוקי. עכשיו תראי, זה מזכיר לי, הייתי בהרצאה בשבוע שעבר, ובא איזה אמא בסוף וסיפרה לי, שהילדה שלה, בת שש, כל הזמן הולכת עם טוטי סמרטוטי, והיה ברור שצריכים לגמול את הילדה גם מהדבר הזה, אז הם נסעו לחול ולא לקחו, ואמרו לה, אי אפשר בחול, לא יהיה לנו איפה לשים, איפה לחבס, זה ילך לאיבוד. שבועיים הילדה אפילו לא ביקשה פעם אחת. חזרה הביתה ולקחה אותו. עכשיו, זאת התנאיה. אבל מה שזה אומר לנו, זה דבר אחד, זה שהם יכולים בלי. ולא היו שם רגרסיות, ולא היו שם כעסים, ולא היו כלום. וזה גם משהו שאני אומרת הרבה פעמים למבוגרים. זה הכל אצלנו בראש. זה הכל גם אצלו בראש. הוא צריך את זה, זה מרגיע אותו, הוא מתוסכל, הוא רוצה להירגע, הוא כועס, הוא רוצה להירגע, הוא משועמם, הוא רוצה להירגע. והיום, הוא לא יודע להירגע, הוא צריך את ההתניה הזאת של המוצץ והחיתול, והסמרטוטי, אוקיי? והטוטי. עכשיו, אני חושבת שכשהוא בן 4.5 והוא כזה כזה חכם, אפשר לבוא ולהגיד לו, זה כמו גמילה מחיתול, לבוא ולהגיד לו, מה מדי? הרופא שיניים כבר כועס עליי, אני כבר כל היום מהירה לך, אני לא אוהבת את הדבר הזה, אתה בן 4.5, זה גיל שכבר ילדים מסתובבים, בלי טוטי סמרטוטי ובלי מוצץ, ולכן בוא תחליט אתה, תסתכל על לוח השנה, אתה רואה אנחנו כאן, אם אתה רוצה עוד 3 ימים עד סוף השבוע, או היום. אבל זה יקרה, כשאתה תחליט, אתה תגיד לי באיזה יום, ובאותו יום, אתה ואני, ואם אתה רוצה גם מישהו מהאחים שלך, ואם אתה רוצה גם את אבא, הולכים, מוסרים את הטוטי סמרטוטי ואת כל המוצצים, הולכים ונשים אותם בתיבה של ויצו או של נעמת, וזה יעבור לתינוקות קטנים שנולדים ולהורים שלהם אין כסף לקנות להם מוצצים וטוטים. עכשיו, ואתם עושים את זה, ויש סיכוי שיגיד לא, לא היום, אני לא רוצה בכלל. אז הוא אומר לו, מאמי, אם אתה לא תבחר, אז אני אבחר. אם אתה לא תחליט עם היום או ביום ראשון, אז אני אבחר. הוא לא יוצא לבחור, אז תגידי לו, אתה יודע מה, בגלל שקשה לך, אז אני דוחה את זה, ואנחנו נעשה את זה ביום ראשון. אני סתם אומרת יום ראשון, את יכולה מבחינתי להגיד יום שישי, כן? מתי ש... ואז את יודעת שאת הולכת איתו, עם כל המוצצים שלו והטוטים שלו, בתוך שקית, ואת משלשלת את זה לתיבת בגדים של נעמת. או איפה שיש תיבת בגדים הכי קרובה, או של ויצו, או בצומת של הרחובות שלכם, בשכונה שלנו יש כמה תיבות כאלה. איפה שבא לך.
והוא בוכה וצורח תוך כדי, כן? זה ברור לי.
נכון, נכון. ואת אומרת לו, אני יודעת שאתה עצוב, אני מבינה מתוק שלי, אבל די, זה חייב להיגמר. יש לך כוחות, אני מכירה את הכוחות שלך. אתה זוכר שהיית ועברת, נכנס לגן, איזה כוחות היו לך להסתגל לגן החדש? ואתה זוכר שרומי משכה לך או חטפה לך, ואתה זוכר שנשבר לך, איזה כוחות היו לך להתגברות, יש לך כוחות. תתכנני כבר ותכיני 3 מצבים שבהם באמת היה התגברות של הילד, ותגידי לו, ותני לו אותם כדוגמה לכוחות. ואבא ואני, וגם תני את השמות של האחים הגדולים שלו, אנחנו נהיה כאן לעזור לך ביום יומיים הראשונים, כשיהיה לך יותר קשה. ואנחנו יודעים שאתה יכול. ויש מצבים, כמו עכשיו, שחייבים להתגבר, די. שצריכים לגמור עם משהו ישן, מתחילים משהו חדש, או משהו החדש הזה, זה בלי. זה מה שאני חושבת. עכשיו, אני כן מציעה לך בכל זאת. ברגע שאמרת לי מקובע, זה קצת הלחיץ אותי. ואני רוצה לנסות להבין את זה יותר לעומק. ולכן אני כן מציעה, אפילו עם מישהי מהבנות שלי, מהיועצות שלי, שנשתן בכל הארץ, במרכז מיכל דליות, צרי קשר, דברי ביום, תשלחי, תיכנסי בגוגל, מיכל דליות איתכם בבית, יש שם צור קשר, תצרי קשר, ביום ראשון תחזור אלייך, מנהלת השירות לקוחות שלי, ומי שמפעילה את כל הנושא הזה, היא תדע לתת לך עזרה. אוקיי? תדברי על הדבר, זהו. ואז טיפה, כדי לרדת יותר לעומק, לעשות את זה הכי נכון בהתאמה לילד, אבל זה צריך יהיה לעשות. והילד יפכה ויצעק ויהיה נורא עצוב ויהיה לו מאוד קשה. ואת תחבקי אותו ואת תגידי לו, זה קשה, מה, אני יודעת, באמת, באמת. חיבוק חזק מאימא, חיבוק, אנחנו נעזור לך להתגבר. תחשבי על גמילה, תחשבי על הליכה, תחשבי על מעבר גן, תחשבי על מעבר לכיתה א', תחשבי על מעבר לתיכון, לחטיבה. בסיכומו של דבר, התפקיד שלנו זה לייצר מצבים שמהם הילד יבין שיש לו כוחות התמודדות. כי זה לא דיבור, זה רק מהחיים. זה רק מניסיון חיים. בהצלחה, יקירה.
תודה רבה.
בבקשה. כל טוב. בהצלחה. ואני עוברת למאזין הבא. שלום.
שלום.
וברכה.
הייתי רוצה להישאר בעילום שם, כי אני די מוכר.
אוקיי.
קצת רקע. אני הסבא, ויש לנו בעיה עם ילד בן 14, שברח מאבא שלו לאחר שהוא הליב אותו, ועבר לאימא שלו. יש לציין שההורים גרושים ולא מדברים בלשון המתה. היחיד שהוא מוכן לתקשר איתו זה אני, הסבא. ואנחנו פשוט עובדי עצות, אנחנו לא יודעים מה לעשות. הילד לא רוצה לתקשר עם אף אחד במשפחה ולא עם האבא. ואבא מאוד מאוד מתוסכל לדיכאון.
תראה, קודם כל, בן 14 הוא כבר לא ילד, הוא נער. אם הוא היה בתימן, כבר היו, החוטים היו מחתנים אותו כבר גם. זה אחד. שתיים, ברור לך שהבחור שכזה, הנער הזה עושה, הילד, לא חשוב, נקרא לו ילד, אני עכשיו מסתכלת על הבן 14 שלנו, הנכד. הנער הזה עושה מה שהוא למד מההורים שלו. לא נעים לך, אתה קם, הולך, שובר את הכלים, לא יוצר קשר.
נכון.
קודם כל, צריכים להבין, יש לו יופי של מודל לעשות את מה שהוא עושה. נכון?
נכון.
דבר ראשון. עכשיו, ילדים עובדים רק על מוטיבציות. ומוטיבציה זה לקבל כסף מאבא, לקבל כסף מאימא, לקבל חיוך מאבא, לקבל חיבוק מאימא. מוטיבציה זה לא לעצבן את המורה, מוטיבציה זה כן לעצבן את המורה. אוקיי? או את אימא או את אבא. בגיל 14, לגרום לנער הזה, שכבר יש לו ניסיון חיים, שלא טוב לו, שלום הלכתי, לא רוצה להיות שם. יכול להיות, אני קודם כל צריכה לרדת לעומק העניין, לעומק העניין ממש, ואני הייתי רוצה שאו אתה, או האמא ואבא בלי לדבר, או כל אחד מהם לחוד, לא מעניין אותי מה היה. מעניין מה אנחנו עושים עכשיו, כדי לגרום לילד הזה להיות גם אצל אמא שלו וגם אצל אבא שלו. ויכול, אחרי שנבין יותר לעומק את כל המערך והמערג הזה שבתוכו הילד חי, נצטרך למצוא את הדרך. יכול להיות שנטיל עליו סנקציות, יכול להיות שנעניין אותו על ידי שוחד, יכול להיות כל מיני דברים, יכול להיות שאמא שלו בשלב מסוים צריכה להגיד לו, תקשיב, אתה חייב ללכת לאבא שלך. אם אתה לא הולך לאבא שלך, מבית משפט ידפקו אותי בדלת, יעלו אותי למשפט. אני מחויבת לקרום לזה, על פי החלטת השופט בגירושין, שאתה תהיה חלק מהזמן אצלי, חלק מהזמן אצל אבא.
כן, אבל רק לציין שהאימא היא נוקמת באבא, והיא בעצם מלבה אותו לא לעשות את זה ולא לחזור לאבא שלו, לכן המצב הוא כזה.
יפה. זאת אומרת, עכשיו, דרך אגב, ההצעה הזאת שנתתי, אני לא אומרת לכו תעשו את זה. אני תמיד אומרת, יכול להיות ש, יכול להיות ש, אתם חייבים לרדת לעומק הזה. עכשיו, אם יש לנו פה אימא, שעוד אומרת לו, תישאר ואל תלך לאבא, אז הסיפור שלי הוא גם עם האימא.
נכון.
אז יכול להיות שהאבא צריך במקרה הזה לעזר בעורך דין שיעוץ לו מה לעשות מבחינת האימא. יכול להיות שהאימא צריכה להיות מאוימת באיזשהו אופן, אני לא יודעת אם אפשר, אני לא מכירה את זה, אני לא יודעת, אולי צריך באיזשהו אופן לאיים על האימא, שאם את לא גורמת לבן לדבר עם אבא שלו, או לבוא עם אבא שלו על פי ההחלטות, צריך להחליט מה, צריך להגיד מה עושים. עכשיו, מצד שני, אני כן יודעת שכשיש לנו ילדים מתבגרים, יכול להיות שהעובדת הסוציאלית צריכה לזמן את הילד. יכול להיות שהשופטת צריכה לזמן את הנער, לבד, בלי הוריו, רק היא והוא בחדר. ואז הוא התלונן, ברור, הוא התלונן לאבא. אבא שלי אמר לי, אבא שלי כעס עליי, אבא שלי לא נתן לי. ואמא שופטת היא כזאת, וגם אמא שלי לא רוצה שאני אעבור, ואני רוצה להיות אצל אמא שלי. ויכול להיות שהשופטת, אם היא תהיה, תבין, ואבא באמת הוא לא אבא רע, אלא הוא אבא שמגביל ומחנך. יכול להיות שהשופטת תגיד לו, ילד, אתה מחויב?
כן, אבא, הוא, את יודעת, עד לפני חודשיים, הוא נתן לו, הביא לו את השמש, ממש. אני יודע, כי אני הסבא, ואני גם, יש לי אמצעים. אז נתנו לו הכל, אבל לא הליב אותו, והילד נפגע, והלך לאמא שלו, לא ברח, הלך לאמא שלו.
אוקיי.
ומאז אנחנו פשוט עובדי עצות.
אז אני הייתי מערבת, מכיוון שהם גרושים, ואין ביניהם שיח, ומכיוון שכנראה זה נכון מה שאתה אומר, אני נעזרת רק, אני משתמשת רק במידע שיש לי ממך. אמא שלא תשתף פעולה עם הלחזור לאבא, נוח לה כנראה מאוד שהילד יהיה רק אצלה, מכיוון שכך, בעצם אתה לא יכול לגרום לנפשות הפועלות, לא לנכד ולא לאמא שלו, אתה לא יכול לגרום להם לעזור לך. לשתף פעולה עם זה שאנחנו רוצים שהילד גם יהיה אצל אבא. עכשיו, ויכול להיות שפה אתה כן צריך לערב, להתייעץ את מי, אבל לערב, או לערב את ה... אני הייתי אומרת לך, קודם כל, לך לשלי. שלי זה שירות, שירות ייעוץ לתושב, זה שירות חינם. זה עורכי דין, בכל מיני דיסציפלינות, שנותנים שירות חינם לתושבים. בהמון נושאים, סביב הרשויות, סביב כל מיני דברים שמצריכים להבין את המערכת המשפטית. ובמקרה הזה, יכול להיות שזה מה שאתם צריכים לעשות, לערב את הרווחה, אם אני לא רוצים את הרווחה, אז משהו בעזרה סוציאלית, משהו ב... להבין את המטריה מבחינה משפטית, לערב את מי שאפשר לערב, ויכול להיות שצריך לכפות על האמא לגרום לילד לבוא.
נכון, כי אני לדעתי, אני לא עורך דין, אבל הילד הוא קטין, והוא בחזקת שני ההורים כרגע.
נכון, אבל לך אני רוצה להגיד שיש מצבים שבהם בית משפט... הולך עם המתבגר. אבל זה נורא מורכב, וצריך באמת להיות הורה רע מאוד, כדי שהערכאות יסכימו לזה. אתה מבין? שבית המשפט או הזה, בעיקרון זה נכון. אבל אני אומרת חשוב, אנחנו לא יכולים לגרום לאמא לעזור לך, ואנחנו לא יכולים לגרום לילד לבוא. דרך אגב, הוא חסם את האבא? בטלפון?
כן, חסם את האבא. ואחרי זה אני השפעתי עליו והוא הוציא את החסימה, אז עכשיו האבא יכול לתקשר בוואטסאפ.
והוא בטח לא עונה לו, הוא עונה לו?
לא עונה לו.
בטח שהוא לא עונה לו. עכשיו קודם כל תיזהר שהאבא כנראה מתחנף יותר מדי, והנער הוא בגיל ההתבגרות. כמה שהאבא יותר מתחנף, ככה הילד יותר יראה לו עורף. אבא צריך לשמור על כבודו, גם כנראה הוא לא עשה את זה בשנים האחרונות, אז הילד מרשה לעצמו לקום וללכת. הוא לא מספיק מכבד את האבא ומעריך אותו, הוא אוהב אותו והוא נהנה מהזה שהוא מוריד לו את השמש, אבל אוקיי, אבל עכשיו הוא משחק איתו. יכול להיות, מכיוון שאתה מתקשר, צריך לחשוב, יכול להיות ש למשל כבר מאוח, יש עכשיו את האולימפיאדת כדורגל, ואם הילד אוהב כדורגל, יכול להיות שאתה אומר, תקשיב, אני יודע שאבא קנה שני כרטיסים לך ולא, לנסוע לברלין, או לנסוע, לא יודעת לאן, לנסוע לצרפת, לראות משחקי כדורגל. השאלה אם, בא לך, אם אתה רוצה להצטרף לאבא ולנסוע.
לא, אין לי בעיה, הבעיה היא שאמא לא תיתן לו. זה העניין, היא לא תיתן לו, היא לא תחתום, כי צריך עם חתימת של שני ההורים להוציא ילד מהארץ.
אז בוא ניתן לילד להפעיל עליה לחץ. להגיד לה, אבל אני רוצה לנסוע, אבל אמא, אבל אני רוצה לנסוע, ואת אמרת שלא תופרי, ואני רוצה לראות את הכדורגל, ואבא קנה כרטיסים, ואני רוצה... בוא ניתן לילד לעשות את העבודה. אם יש לו מאוד מוטיבציה?
אבל מניסיוני, מיכל, הילד ניסה כמה פעמים, היא מאוד מאוד...
היא לא מאפשרת.
ולא מאפשרת, כן.
אז תגרום להרחאות להכריח. אז תגרום להרחאות להכריח אותה. לכו לקבל ייעוץ, לא של עורכת דין או עורך דין לוחמניים. לא כאלה. לא לוחמניים. לכו לקבל ייעוץ, קודם כל רק כדי לדעת מה עומד, איזה זכויות יש לכם ומה עומד לעזרתכם בנושא של לגרום לילד לבוא גם לאבא, על פי ההסכם של הגירושים.
אוקיי, ואת אומרת שלי זה מוסד שמייעץ לתושבים.
כן, זה ייעוץ חינם לתושבים. זה מה שאני, כן, צריכים להיכנס רגע לגוגל ולהכיר אותם. מה?
הייתי מתחיל
משם. לא שלי, שיל. שיל.
שיל.
ייעוץ שין. שירות ייעוץ לתושב. שיל.
אוקיי, בסדר, 100%.
וזה מה שאתם תצטרכו. אנחנו לא יכולים לגרום לאף בן אדם לעשות את הדברים שאנחנו רוצים. אנחנו תמיד, או לא לעשות את הדברים שאנחנו לא רוצים. גם לא לילדים, גם לא בגיל 2-3. אנחנו תמיד צריכים לחשוב מה ביכולתי לעשות. וביכולתי כרגע, מכיוון שאתה לא יכול לשכנע או להשפיע, או לעשות איזשהו משהו, לך תברר איפה הזכויות שלכם. זה מה שלדעתי, זה מה שעולה בדעתי כרגע. בהצלחה, כי אני חושבת שילד צריך את שני ההורים שלו. אז בהצלחה. כן.
תודה, מיכל.
וגם אם לא, וגם אם לא, תגיד לאבא לנשום, להרים את עצמו, לא להישבר, הנער בן 14, הוא גם יהיה בן 18, הוא גם יהיה בן 24, הוא גם יהיה בן 40, הוא יהיה לו יותר שכל, הוא יבין את עצמו, הוא בגיל 18-19 כבר יחליט לבד, אף אחד לא צריך חתימה עבור זה, הוא מבין על איזה צד הלחם הרוח עם הריבה, הוא יבין מצוין, אז תגיד לאבא להתאושש, לשמור על כבודו, כן, לא לפקוט כמו ילד קטן, תמיד להגיד לילד, הלוואי שתבוא, אני אשמח לקבל אתך לארוחת שישי, אני ביום שישי הולך למסעדה הזאת, אנחנו הולכים לאכול סושי, סבא ואני נהיה שם, בכיף אם תבוא אני נורא אשמח, כאלה, כאלה.
כן, כן.
לא התחנפויות, לא, אני פה, אני איתך, אני רוצה אותך, טובתך, אני מתגעגע, לא כאלה. די, די מה התחנפויות, והילד יום אחד יהיה בן 18, הוא יעשה מה שבא לו. ואז הוא לא יצטרך חתימה והוא לא יצטרך כלום.
כן, אבל 4 שנים אבא, שהוא כל כך אוהב את הילד.
נכון, נכון, זה כואב, 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 כואב.
כואב,
כואב, אבל לא להיות סמרטוט, בחייך. ילדים לא אוהבים הורים סמרטוטים.
נכון.
כמה שהוא יהיה יותר סמרטוט, ככה הילד פחות יעריך אותו ופחות יכבד אותו ופחות ירצה לבוא אליו. אוקיי? כן לייצר... כן לייצר מצבים שאולי הילד ירצה, הוא יצא מהבית והוא יבוא למסעדה, או אני לא יודעת מה, וכן לחכות ליום ולשמור על קשר, גם כרגע לברר את הזכויות שלכם, ולשמור על קשר, 4 שנים עוברות בי אף. באמת. ואז הילד יעשה מה שבא לו.
יופי, הרבה תודה, מיכל.
בבקשה, בהצלחה. שבת שלום.
שבת שלום, ביי ביי.
שבת שלום, כל טוב. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תישארו פה איתנו, תתקשרו ל-0552-103-103. תהיה לכם... ויש לנו כבר מאזין, מאזינה על הקו. שלום.
היי מיכל, שלום.
אלן, שלום. דבר קצת יותר חזק.
אלן.
אלן.
שומעת, יותר טוב?
כן, יותר טוב, כן.
רציתי לדבר על אתה מתחבר מהצד השני של המאזין הקודם, על הקשר שבין הבת הגדולה שלנו, שהיא בת 3.5, והסבא שלה. ילדה מתוקה, חמודה, בוגרת מאוד, חכמה, ממש, ילדה ממש נבונה, קשר ממש טוב, גם בבית עם ההורים, אנחנו ממש בקשר טוב עם הילדה, קשר מעולה עם הסבתא, ולסבא נוצר, הוא סיגל את מועד שהוא הרגל, שכל פעם שהוא פוגש אותה, או שהיא מגיעה אלינו, או שהוא אוסף אותה מהגן, או שהיא מגיעה אליהם, כל מפגש בינו לבין הילדה, היא מקבלת איזשהו ממתק, זה יכול להיות שוקולד, סוכריה, משהו.
אוקיי.
היא ממש יודעת שהיא רואה אותו, והיא כבר מה הבאת לי?
התנאיה, כן, ברור.
ממש.
כן.
אין לזה שום קשר לחינוך בבית, כאילו אנחנו, גם אני וגם אשתי, אנחנו רואים את זה, זה מאוד מאוד ברור לנו. אנחנו מבינים גם את הבעיה שבהרגל הזה. לא התערבנו. זה שלו, זה קשר שלו עם הילדה.
נכון.
לא רצינו להתערב. נוצר איזשהו מצב של תסכול אצל הסבא.
מתי זה קורה?
ממש, זה הגיע לאיזשהו ממש אפילו כעס שלו עליה ממש בשבוע שעבר, שהיא מלבד הקבלת הממתק, אין ביניהם יותר מדי תקשורת, הם לא משחקים ביחד, הם לא מבלים יותר מדי זמן ביחד אחד על אחד, אז היא לא ממש מתייחסת אליו, עבר לקבלת ממתק. ובשישי שעבר, ממש אחרי ארוחת שישי, שהלכנו, עשינו ארוחת שישי אצל הסבא והסבתא, והלכנו, והיא אפילו לא אמרה לו שלום.
אוי.
לא בכוונה, לא זה, אבל
כן.
הוא נעלב. הוא מאוד נעלב, הוא מאוד נפגע, הוא גם אמר לה, בלייב, הוא אמר לה, מה, אני טוב בשבילך, רק בשביל לקבל מתנה, כאילו קצת...
אבל זה נורא מצחיק, כי זה ילדה, זה לא היה בראש של הילדה, היא בכלל לא קושרת בין הילדים. מה שהוא היה אמור להגיד לה, אני נורא נעלב שאת הולכת ולא אומרת לי שלום. זה מה שהוא היה צריך להגיד. תראה, אני לא יודעת אם אנחנו יכולים לקשור בין זה לזה. יכול להיות סבא שלא מביא ממתק כל הזמן, והקטנה מתעלמת ממנו ואין לה איתו אינטראקציה. כדי לייצר אינטראקציה עם ילדה, ועכשיו היא גם, היא פעוטה, היא, 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 היא יוצאת מהפעוטות אפילו, ילדה קטנה עוד אפשר, היא פעוטה, בת 3.5. כדי שילדה נורא תרצה להיות עם סבא או סבתא שלה, או עם אמא ואבא שלה, הם צריכים לעבוד נורא קשה. צריך לשבת איתה על הרצפה, צריך להוציא לה פאזלים, צריך לראות איתה סרט ביוטיוב ולהגיד לה, אוי מה הוא עושה, אוי הוא קפץ מעליו, אוי איזה מצחיק הוא, אוי בואי נספר לאבא מה היה. צריך לעמוד איתה במטבח, להעמיד אותה על הדום, לחתוך איתה סלט, או לטרוף, לתת לה לטרוף עם מזלג את הביצה בתוך הקוס או בתוך הזה. זאת אומרת, צריכים לקרוא דברים שהם דברים של אינטראקציה, שהמבוגר יוזם אותם. עכשיו, אין איזה קשר לזה שהוא נותן לה או לא נותן לה ממתק. הוא רוצה שהחיים שלו ושלה יהיו צבועים במתיקות. הוא רצה למצוא חן בעיניה, הוא אפילו לא חשב על זה לעומק. הוא בעצם רצה שהילדה נורא תאהב את בואו, או את המפגש איתו, אז הוא ימתיק אותו עם ממתק. עכשיו, השאלה היא מעבר לזה, לא היה עוד שום דבר. אם הוא מצפה, שבגלל שהוא מקבל ממתק, הילדה עכשיו תרצה נורא להיות איתו, הוא טועה, לא היא. אין קשר בין הדברים, אבאלה. אין קשר בין הדברים.
לא, לי זה ברור. אני ואשתי יושבים אנחנו קצת כאילו מהצד, שוב, ולא התערבנו, כי זה לא החינוך שלנו.
אז אני הייתי בא אליי. אז בוא תיקח.
השאלה היא מה המקום שלנו ולהתערב.
יפה, יש לכם מקום. ואני אגיד לכם מה המקום שלכם. המקום שלכם הוא בלהעביר לילדה מסר, איך מצופה ממך להתנהג לסבא. עזוב את הדברי המתיקה, זה לא מעניין. זה, הוא יכול לדבר על זה. הוא קצת כמו ילד קטן, דרך אגב. גם בגלל זה הוא הביא לה מתוקים כשהוא בא לקחת אותה. אני בחיים לא הבאתי מתוקים לילדים אני באמת לא מבינה את הדבר הזה, שכאילו אני צריכה למצוא חן בעיני הנכדים שלי, ולכן אני מביאה מתוק או אני מביאה מתנה. למה? מתי זה אהבה או הקשר התחבר לחומר? לא מובן לי, אבל בוא נעזוב את זה.
אני ממש מסכים, כי זה ממש לא הגישה שלנו בבית.
נכון, לא, אבל זה שלא, זה שלא.
ולתת לה
איזשהו... אתה צודק.
על התנהגות טובה, לגמרי בסדר, אבל...
בוא ניקח את זה. אז בוא, נכון, אבל זה שלא ונעזוב את זה. בוא ניקח את זה לתפקיד שלכם. מה התפקיד שלכם סביב הדבר הזה? זה לבוא לילדה ולהגיד לה, את יודעת, ביום שישי שעבר, הייתה ארוחת ערב וכולם כולם, ואז קמנו ללכת הביתה, וכולם אומרים שלום, 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 ואת לא אמרת שלום לסבא. אני חושב שזה מעליב אותו. גם אני חושב שאם לא היית אומרת שלום לי, גם אני הייתי נעלב. ואני מצפה ממך, ככה להגיד את המילה, אני מצפה ממך, גם אם לא מבינה את המילה, היא מבינה את הרעיון. ואני מצפה ממך, כשאת נכנסת ואומרת שלום, תגידי שלום אחד ספציפי לאבא, לסבא. וכשאנחנו אומרים שלום והולכים, תגידי שלום אחד ספציפי לסבא. ואת יודעת למה? כי הוא כל כך אוהב אותך. כי הוא גם הסבא הנהדר שלך, כי זה ראוי, כי זה הדבר הנכון, כי זה חשוב לסבא, שים לב, כי זה חשוב לסבא, אני רוצה ללמד את הילדה לעשות דברים שחשובים לסבא המתוק שלה, למה לא? אם זה חשוב לו, בוא נלמד אותה, זה א' ב' של מערכת יחסים. או כל מיני דברים, למשל על מה עוד הוא מתלונן בזמן האחרון, תן לי עוד איזה נקודה שהביאה לו להיות, שגרמה לו להיות מצוסקל בקשר עם הקטנה.
היא פשוט לא סופרת אותו, כאילו היא מאוד קשורה, תיארת את מה מבוגר צריך לעשות עם הילד, הסבתא עושה את זה המון.
זהו.
המון, ב-200%. והיא חולה על סבתא שלה.
והוא לא מעניין אותה, הוא חושב...
וכאילו מבחינתו היא לא רואה אותו.
הוא חושב שבזכות זהו. הוא חושב שבזכות הממתק, הוא יגרום לילדה לאהוב אותו, לראות אותו, לרצות את חברתו. אז הוא טועה.
יומיים אחרי אותו מקרה בשישי, הוא הגיע אלינו ושוב הביא לממתק. כאילו, אנחנו לא, אני כאילו מתלבט אם זה נכון שאנחנו כהורים נתערב ונגיד לו, זה לא נכון מה שאתה עושה.
לא, אל תגיד לו זה לא נכון. אל תגיד לו זה לא נכון. אני הייתי עושה משהו אחר. אני הייתי באה אליו ואומרת לו, אבא, תראה, בזמן האחרון אני רואה שאתה נורא מתוסכל, כי הקטנה לא מתייחסת אליך מספיק. שמע, עד כמה שאני מבין, אני גם שמעתי את מיכל דליות אוטומה, אבל באמת עד כמה שאני מבין גם באינסטינקטים של אדם בוגר, האחריות על הקשר היא תמיד על המבוגר. כן. זה נכון שאתה אוהב אותה ומביא לה את דברי המתיקה, וזה כיף, היא בטח נורא אוהבת את זה. אבל כדי שתרצה להיות איתך, צריך לעשות עם ילדה בת 3 דברים של ילדה בת 3. תספר לה משהו שראית, תפתח את הטלפון שלך ותראה לה סרטון ביוטיוב, אם כמובן אתה אומר, רק אם אתה מסכים לזה כמובן. תבוא עם איזה פאזל, ותגיד לה בוא נשב נבנה את הפאזל. תבוא עם חוברת עם הדברים האלה שצובעים בפנים. שב ותעשה דברים שעושים עם ילדה בת שלו, אל תשווה אותו לאשתו, לסבתא השנייה, לא, דבר איתו.
ההשוואה הזאת מגיעה ממנו, זה ממש בולט, פשוט.
תגיד לו, אבא, זה נורא מעליב, אני יודע, זה נורא מתסכל, אבל היא בת 3.5, ומה עושים ילדים בני 3.5? מה המוטיבציה שלהם? שיהיה להם כיף, שיהיה להם מעניין. אז תייצר לה דברים של כיף ועניין. אני, זה נורא לא נעים, אני מבין את זה. אני אעשה מהצד שלי את החינוך של הנימוס, של ההתנהגות. זה מה שאתה אומר לאבא שלך, אני אעשה את זה מהצד שלי. אבל אתה מהצד שלך, כדי שהילדה תמצא בך עניין, אתה צריך לייצר לה עניין. עכשיו, זה כיף שאתה מביא למתוק, אבל המתוק נגמר ולא מייצר עניין.
נכון.
ואני רואה
לא, שאתה... לא מייצר קשר, ברור.
כן, אני רואה שאתה מתוסכל, וזהו. אז אבא, אני אעבוד על הנושא של הנימוס. אבל אם אתה רוצה שהילדה תבוא אליך ותהיה איתך ותעשה איתך דברים, אתה צריך ליזום את זה, אבא. ככה זה עובד. עם כל הילדים בעולם.
נכון.
היא אוהבת אותך, אבל היא לא עושה איתך דברים מעניינים. אתה מבין ככה? עכשיו, אולי זה יעזור, אולי זה יעבוד. וגם אם לא, אז הוא יהיה מתוסכל, 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 והוא יתלונן על הילדה, וככל שהוא יתלונן, היא ככה יותר תתרחק ממנו. זה מה שיהיה. הוא מבשל את מה שהוא אוכל. העניין הוא שצריך להגיד לו את זה, אבל באופן מאוד זהיר ומאוד מכבד.
בגלל זה התלבטתי בכלל אם להיכנס.
כן, אבל מאוד מכבד ומאוד אוהב, ורק כל הזמן תראה שיהיו שם רק דברים חיוביים. אל תגיד לו אתה לא, אל תגיד לו אתה כן, אל תגיד לו זה לא בסדר. כל הזמן, שים לב, דבר רק על חיוב. אני רואה שאתה רוצה את הקשר, אתה סבא נהדר, מה הילדים רוצים בשלב הזה? אבא, יש לך המון דברים אחרים, או אם זה חמך. משה, יש לך כל כך הרבה דברים אחרים שאתה יכול לעשות עם הקטנה. תעשה אותם, תעניין אותה. היא לא מכירה המון צדדים שלך. תביא את זה, תביא את זה, תביא את זה, תעשה את זה. היא תשמח לדעתי. היא אוהבת אותך. אתה מבין? דבר רק על חיוב, 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 חיוב. כדי שהוא לא יעלה. ברגע שהוא יעלה, הוא ייסגר, גמרנו. הוא כבר לא ישמע יותר. והאמת בינינו הוא כמו ילד קטן.
נכון.
נכון, נכון, תחשוב על זה. הוא חושב שהיא צריכה, היא לא צריכה כלום. הוא צריך לעבוד על הקשר.
קרה לי מאוד, באמת הסיטואציה של שבוע שעבר, שהוא בא אליה בטענות.
כן, נכון.
בת 3.5, למי אתה בא בטענות?
נכון, אתה צריך לבנות את הקשר, כן, כן. אוקיי, יש לך עוד שאלה?
כן,
כן, כן.
אותה מקסימה קטנה, הצלחנו, היא גמולה, במהלך היום היא גמולה מחיתולים לגמרי.
כן.
ממש מתחילת המלחמה לפני 9.5 חודשים, הצלחנו לגמול אותה מחיתול.
מהממת.
חוץ מלילה.
אוקיי.
במהלך היום בצורה מלאה.
טוב. ואתה שואל על הלילה?
לא. מה ש...
כן. מה השאלה?
לחלוטין. מלבד קקי. היה מקרה, היא הייתה גמולה לחלוטין. פיפי קקי, הכל בסדר. היה איזשהו אירוע אחד של כנראה עצירות או איזשהו קקי שקצת כאב לה.
כן.
וכנראה גם אפילו טיפה פצע אותה.
כן, זה מוכר, זה מוכר.
היא סגר אותה לחלוטין, היא לא מוכנה להתקרב, קנינו לסיר ורוד שהיא רצתה, שהיא בחרה.
היא לא יכולה, אבא תקשיב, אין לי את השם שלך, היא לא מסוגלת.
ממש.
היא לא מסוגלת.
חיתול לילה עדיין נשאר, והיא שומרת את הקרקי ללילה, איך שיש לה חיתול, 3 דקות אחר כך היא עושה קרקי בחיתול.
הבנתי.
אנחנו קצת עובדי עצות.
הבנתי.
אנחנו בתהליך אוקיי. שחושבים על
להתחיל. לא, 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 יש לנו רק דקה, בלילה. יש לנו רק דקה, אז תן לי רגע לדבר. עכשיו, מדובר על זה במשך היום, מעניינים אותה, משדלים אותה, מנסים להביא אותה לשירותים?
כן.
אוקיי, וכאשר היא עושה בחיתול בלילה, אומרים לה חבל וזה, ולמה בחיתול, והנה יש לך סירברות, עושים את זה?
היא לגמרי מבינה.
עכשיו תעצור, תעצור, רק אני, יש לי 50 שניות, ברור שהיא מבינה. מהיום, מרגע זה, המילה קאקי לא יוצאת לכם מהפה יותר. אתם מלחיצים אותה, גם בחיוך, אוי, הוא ירד, הוא סגר. גם בחיוך זה לחץ. אומרים לילדה, מהיום מאמי, את תעשי קאקי מתי שאת רוצה, איפה שאת רוצה, אמא ואני סומכים עלייך, ולא מדברים על זה יותר. ברגע שלא מדברים על זה יותר, אז נעלם הלחץ, ואז אולי תחזור לשתף פעולה. כרגע הילדה בלחץ, שום דבר אחר לא יעזור. מקסימום אולי אני אדבר את השיחה הזאת עם האבא, בשלב יותר מאוחר פעם. אני רוצה להיפרד מכם. תודה רבה למאיר פרץ, שני רומנו, מיכל קדוש, אסף חרמוני, אליעזר בן יהודה ולחת על אשל. תודה רבה לכם שאתם מתקשרים כמדי שבוע ונותנים באימון. תישארו פה, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן ואחרי הפרופסור רפי קרסו. ולכם ולי יש פה פגישה ביום שישי, יום שישי הבא, בין 10-12. שבת שלום וכל טוב, תשתו הרבה ותתחבקו. ביי.